אתם מאזינים לפודקאסט מכבי חיפה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מכבי חיפה. אנחנו בפרק מיוחד עם אורח, לא חיכינו הרבה מאוד זמן כאן באולפן הזה, מסי טגו. על ההפקה המעריץ מספר אחד של מסי, אופק שדה, גידי ליפקין לצידי, אני אמיר יני, ואנחנו שמחים לארח אותך כאן. מסי, מה שלומך?
קודם כל שלום לכולם, כיף להיות פה, יכול להיות שזה לקח קצת זמן, מצליק קצת נקות הראש ובסוף הגעתי.
אתה נהנה מהיורו?
מאוד, משחקים טובים, הרבה שערים, כמו שכולנו אוהבים, ושרק יהיה משך כאן.
יש תובנות כבר? אתה לוקח?
יש רעיונות מאוד מאוד מעניינים, חדשים, גם גרמניה, שוואו, עשו משחק אדיר, ספרד, שהם כמה חבר'ה צעירים שאנחנו הכרנו מהעונה האחרונה, אבל גם מאמן שאתה יודע, לא אימן בקבוצות לפני, והגיע, עשה מסלול טוב, ורואים שיש לו באמת יד מאוד מכוונת וטובה, ואני אמשיך לעקוב.
מסע, התואר שלך הוא בכלל מאמן הפועל תל אביב, אבל אנחנו נדבר איתך גם על זה. היית קצת בחופש, קצת אולי הספקת להתרחק מהמולה הזאת, לא בפרספקטיבה כל כך רחוקה, אבל בכל זאת, מה התחושה המרכזית מהחוויה כשאתה מסתכל על השנה הזאת בדיעבד?
קודם כל, הדבר הכי חשוב לי זה לצאת קצת נקות הראש, לצאת לחופש. זה היה 3 ימים בלונדון לראות גמר ליגת האלופות. עדיין, עם כל העונה שעברתי, רציתי לראות את המשחק שכולם, אתה יודע, חיכו לו, לראות אותו מקרוב, אצטדיון כזה מדהים, ווימבלי.
ריאל מדריד כקבוצה לא רע.
כן, דווקא אני מאוד אהבתי את דורטמונד במשחק הזה, במיוחד חצי ראשון.
כן.
ואחרי זה לצאת לחופשה בדובאי עם אשתי והילדים שהם... הם בסוף באמת היו בשנה שהיא, אתה יודע, צפו בי מהצד, אבל עברו באמת תקופה לא פשוטה, במיוחד אשתי, כי אני בקושי הייתי בבית. המון טיסות, המון נסיעות לחיפה, והיה חשוב לי להיות איתם ממש בזמן איכות.
עוברות לך בימים האלה כל מיני מחשבות, אם רק הייתי עושה ככה, אז היינו יכולים... לקחת את האליפות הזאת?
ברור, לגמרי. אני אחרי כל משחק, במיוחד שלא ניצחנו, תמיד כאילו, אתה יודע, אתה חושב, וכמובן עם הצוות, וגם אני עם עצמי, מה עשיתי לא טוב. ברור שאלו הרבה דברים שעשיתי לא טוב.
אבל שאתה לוקח, אתה בטח עכשיו, שכמו שאמיר אמר, ישבת קצת, נרגעת, שאתה עולה לך בראש, מה הדבר הכי מרכזי שאתה לוקח מהעונה הזאת?
הדבר הראשון שאני חושב עליו הרבה בתקופה האחרונה, שזה השחקן לדעתי הכי חשוב שמכבי חיפה ב4 שנים האחרונות, שברגע שהוא עזב אותנו, אני חושב ששם הייתי צריך טיפה קצת להיכנס יותר חזק ולרצות ולדרוש שיהיה לו מחליף.
שרי.
שרי, צ'רון, זה... אני מבחינתי באופן אישי, היה לי איתו חיבור מדהים, אני חושב המקום שלו במועדון, ביום יום בכפר גלים, במשחק, במחצית, היה כל כך משמעותי שזאת העבדה הכי, הכי קשה, ששם אני הייתי צריך,
אתה יודע, היית אולי... היית צריך לנסוע לרחוב המסגר?
לא, את האמת נסעתי, אנשים לא יודעים, אני כל שבועיים הייתי במסגר, כל שבועיים. הייתי אוהב לדבר עם ינקלה על כדורגל, גם אחרי משחקים של הפסדים קשים.
אז מה, לא דרשת מספיק כאילו בשיחות שלך?
לא, אז אני אומר, בעזיבה של צ'רון היה לנו אפשרות, אבל החלון היה כל כך קצר, היה לנו בערך איזה 3-4 ימים לנסות למצוא איזשהו שחקן שיחליף אותו.
שחקן זר.
אז שחקן זר, כן, ברור. כי ברגע שעוזב אותך שחקן שהוא מאיים הכי הרבה...
הוא שובר שוויון.
בדיוק. אתה יודע, היינו מסתכלים על הנתונים שהוא היה איתנו, הוא היה שחקן שמאיים לשער הכי הרבה בליגה. זה לא חלוץ. זה לא איזה ווינגר שכל הזמן נמצא ליד השער, זה היה שחקן שעצם זה שהוא נמצא במגרש, היה מאוד מאוד משמעותי, וברגע שהוא עזב, אני לא אשכח את זה, זה היה אחרי משחק נגד מכבי נתניה, שניצחנו 4-0 וכל הקבוצה רצו שהוא יכבוש, זה היה משחק פרידה, ואחרי המשחק, החיבוק שלי איתו, וזה שהוא הודה לי, ואני הודעתי לו, זה היה מרגע מאוד עוצמתי ולא פשוט, אבל לא ידעתי כמה באמת החיסרון שלו יהיה משמעותי.
אבל ידעו כבר מראש שהוא לא ימשיך. אני יכול להגיד לך שאני אמרתי להם פה בפודקאסט שעשינו, אמרתי להם כבר כמה זמן לפני כן, מסי עושה איתו טעות, צריכים לתת לו לנסוע למשפחה לאיזה שבועיים, שבוע, כי היה איזה משחקים שאתם יכולים הייתם להסתדר בלעדיו שראינו, כי אחרת הוא לא יישאר פה.
כן, אני קודם כל חשוב להגיד שבערך כל יומיים שלושה היה לי שיחה אישית עם צ'רון, ונתתי לו לקבל את ההחלטה לבד, אמרתי לו מתי שאתה רוצה ומרגיש שאתה רוצה לנסוע למשפחה ולהיות איתה, אתה יכול ללכת, גם אם זה מבחינתי להפסיד שני משחקים, אבל הוא מבחינתו, הוא לא היה מוכן לוותר, הוא אמר לי, אני כרגע אני פה, אני רוצה להיות פה, מאוד מאוד חשוב להיות עם השחקנים, והיה לנו איזשהו פעם או פעמיים שנתנו לטוס למשפחה, יומיים שלושה והוא חזר אלינו, זה לא היה קל, אבל אני חייב להודות, אני לא ראיתי את זה שהוא יעזוב אותנו, כי היה לי איתו שיחות שהן היו די פתוחות, הוא לא בא ואמר לי, קואוץ' אני עוזב, אני לא רוצה להיות פה, הוא לא אמר לי זה אפילו פעם אחת, וברגע שהגיע המצב הזה שהוא כבר, באמת הילד היה במצב לא הכי טוב, והוא היה חייב להיות עם המשפחה, בסוף שזה הגיע, אני חושב שכן החבר'ה שלנו עבדו מאחורי הקלעים, חיפשו אם יש זר באמת שיכול לבוא ולהיות דומיננטי כמו צ'רון, אתה יודע, לא מצאנו, אבל אמרתי, היה לנו את הזמן הזה, היה לנו אפשרות להביא איזשהו שחקן מחול שבאמת די היינו סגורים, אבל היה לנו איזשהו בעיה שבסוף הוא לא יכל להגיע, וזה היה, שחקן אוקראיני שהיה מאוד מאוד איכותי, שמאוד מאוד כולנו רצינו אותו
בתפקיד של שרי,
הוא היה לא בתפקיד של שרי, הוא היה יותר שחקן ווינגר שיכול לשחק טיפה באמצע, אבל שחקן מאוד מעניין שרצינו אותו, אבל היה בעיה עם כל המלחמה של בין אוקראינה לרוסיה, עם הגבולות שם וכאלה, לא היה לנו יותר מדי זמן לעשות את המעבר הזה. מבחינתי, אם אתה אומר לי, באמת, מה הדבר שקצת יחיק אותנו השנה ממכבי תל אביב, זה היה עזיבה של צ'רון, כי הוא היה מאוד משמעותי, כמו שאתם יודעים.
איתו הייתם לוקחים אליפות?
אני לא אוהב להגיד את זה שהיינו לוקחים בטוח, אבל אני חושב ש... אתה יודע, בשיחה האחרונה שלי איתו, אז הוא אמר לי קודש, לפחות אני עוזב שאנחנו מקום ראשון. כי הוא עוזב אותנו, היינו מקום ראשון ביחס שערים, מעל מכבי תל אביב. הוא היה דמות שאני באמת, אני לא יודע אם אני אזכה לאמן שחקן כזה בארץ, כי לא פעם בעשור, פעם ב-20 שנה יפלו פה שחקנים זרים.
הוא זה גם שבעצם... נתן לך את השקט בקבוצה, שבהתחלה שחקנים חשבו, הגיע מאמן צעיר.
כן, לגמרי, אמרתי, קודם כל השיחה הראשונה שלי ברגע שמינו אותי, התקשרתי אליו, הוא היה בהולנד, בחופשה, הצגתי את עצמי, אמרתי לו שאני המאמן החדש, והוא אומר לי שהוא הכיר אותי, הוא ידע את הדברים שעשיתי בקבוצת הנוער, ושהוא שמע עליי הרבה דברים טובים, ושהוא, מהרגע הראשון הוא יהיה איתי שם. ואז קרה לי את המקרה עם אבא שלי, והצטרפתי באמצע המחנה, שם גם עשיתי איתו שיחה, וזה היה, הוא לא, באמת הוא עמד בכל מילה שלו, וזה לא עניין שהיו לי הרבה בעיות משמעת וכאלה, אבל הרגשתי אותו בכל רגע, בכפר גלים, אם זה בתוך האימון, שהאימון צריך לזרום, ולהיות הכי מקצועי שיש, עם שחקן כזה או אחר, טיפה קצת, אתה יודע, טיפה מתבלבל וטיפה אולי עושה זה משהו, אז צ'רון שם בשביל טיפה להרגיע ולתת שקט, ואני עד היום אני בקשר איתו, בירחתי אותו עכשיו על החתימה שלו באנטוורפן, אז זה מראה באמת מי זה צ'רון אחרי שחוזר להולנד, והוא פתאום חותם במועדון כזה גדול שהיה בליגת אלופות בעונה האחרונה.
פתאום בהולנד גם גילו אותו, בהולנד, בבלגיה.
אני חושב שגם בגיל שלו הוא יכול לשחק במועדונים יותר גדולים היום באירופה.
מסי, אז בוא נחזור רגע להסתכלות שלך על העונה הזאת בדיעבד, איזה ציון היית נותן לעצמך על העונה הזאת?
שמע, אני, אתה יודע, תמיד כולם מסתכלים על העניין הזה של אליפות ותואר וכאלה. גם אני מאוד היה חשוב לי ורציתי להביא תואר, אם זה גביע או אליפות במיוחד. אבל אמרתי, עשינו הרבה דברים אחרים, הרבה דברים טובים. אפשר ציון של 6-7, אתה יודע, אני, אם אפשר להגיד את זה ככה.
ואתה מרגיש שהיום אתה מאמן טוב יותר מלפני שנה?
כן, לגמרי.
אני,
קודם כל, פגשתי מאמנים. שברגע שאתה מתכונן אליהם, אז אתה מבין שיש פה הרבה דברים שלא פגשתי בישראל, המון רעיונות, וגם אתה לומד את זה מהם, שיחות איתם אחרי המשחקים, התנהלות בחדר הלבשה עם שחקנים מאוד מאוד דומיננטיים, בכירים, הרבה רגעים לא פשוטים לבוא ולהגיד לשחקן שהוא הכי בכיר שיש, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אתה יודע, שחקנים כמו דיה ושחקנים כמו ליאור רפאלוב, פתאום שאתה צריך להוציא אותו במחצית, ששם אתה צריך להיות חזק ולהיות גבר ולהגיד הכי ישר והכי אמיתי, וזה אמרתי עונה שלמדתי על עצמי המון, ואני בטוח שזה יעזור לי להמשך.
בוא נדבר קצת אחורה, תחילת הדרך. אני חושב שהרבה לא יודעים, אתה בכלל נולדת באדיס אבבה.
נכון.
איך המערית שלך?
אני מבין, פחות יודע לדבר, כן. אני מגיל 4 לא הייתי שם.
אתה זוכר משהו משם?
אני לא. ברוך זוכר, ואחי מני זוכר, כי הם היו שם בגיל, ברוך היה בגיל 9, אחי מני היה בגיל 7, אז הם קצת זוכרים, אני כמעט וכלום.
ושנות הילדות באשדוד, משפחה של עולים חדשים ברוב החטא באשדוד, עם איזה סוג של קשיים התמודדת ב... בילדות?
קודם כל באנו מאתיופיה ישירות לבאר שבע למרכז קליטה, ואחרי שנה או שנתיים באנו לאשדוד. אני יכול להגיד לך שהשכונה הזאת, זאת שכונה שזה מדהים. אני הייתי 500 מטר ממשפחת רביבו, הייתי מגיל בערך 8-9, אני ושי, האח הקטן במשפחה, חברים מאוד קרובים עד היום, אבל באמת הייתה ילדות מאוד מיוחדת, עם הרבה כדורגל ברחוב, הרבה שחקנים שגדלו איתנו ביחד.
זהו, ספר קצת על הכדורגל ברחוב, כי גם אח שלך ברוך שהפך לכוכב גדול, וגם משפחת רביבו, ואני מניח שהייתה רמה טובה בשכונה.
רמה מאוד גבוהה, אני יכול להגיד לך שגם היום אני הולך לפעמים לבקר את אמא שלי באשדוד, אז יש בית ספר מקיפי, שאני ממליץ לכולם, לכל הכדורגל הישראלי, לבוא ולראות שם הרבה חבר'ה שמשחקים, אני רואה אותם, שם רמה מטורפת של ילדים. גדי קינטה בתור ילד היה בשכונה, היה מסתובב אצלי בבית, הוא היה חבר טוב של אחי הקטן, אז באמת, אשדוד לא סתם גודלים שם גם היום אצל ג'קי, הרבה יעלומים.
מה מיוחד שגורם לכם ככה לשחקנים שם לגדול?
אני חושב שדווקא במקומות של הפריפריה, עדיין העניין של הרחוב נשאר. אני היום גר בראשון, אני צריך לשגע את הילדים שלי לרד למטה שחק כדורגל. זה משהו שמאוד מפריע לי. שני הבנים שלי משחקים כדורגל, והם, אתה יודע, אוהבים את המקצוע וזה, אבל אני לא רואה את הרעב שהיה לי. הייתי יורד אחרי אימון, לפני אימון, הייתי חוזר הביתה ב-11 בלילה, ההורים שהיו מתעצבנים עליי, והייתי חוזר על זה אותו דבר, גם ברוך, כל הזמן הייתי, אתה יודע, רואה בדיוק מה הוא עושה, בשביל ללמוד ממנו, הייתי רואה את הרב שלו, ולא סתם הוא הגיע בגיל 18 למכבי תל אביב, ועשה קריירה כזאת מדהימה. אני חושב שלגדול במקומות האלה היום, נותן טיפה יתרון לילדים שנמצאים יותר ברחוב.
והגעת לפנימיה של הפועל תל אביב, הבית האדום, איך זה קרה? מצאו אותך שם בשכונה?
האמת, אני גדלתי בהפועל אשדוד. Okay. ברוך גדל בעירוני, ואני בחרתי ללכת לצד האדום של הפועל אשדוד. גדלתי שם עד גיל בערך 12, ואז המועדון, אני לא אשכח את זה, פתאום יום אחד באו ואמרו לנו, הקבוצה מתפרקת. המועדון מתפרק, יש איחוד. היה איחוד של עירוני, והמועדון ספורט אשדוד, היום הקבוצה של ג'קי, והיה לי באותה שבת של השבוע משחק נגד הפועל תל אביב, משחק אימון. הם ראו אותי ואז הם דיברו עם אבא שלי ואמרו לי, שמע, אנחנו יש לנו פה פנימיה שאנחנו הולכים לקחת אותו, הכל עלינו, אנחנו מגדלים אותו, מפתחים אותו. והצטרפתי באמצע עונה משהו כזה בגיל 12 וחצי.
ואתה היית קפטן נבחרות ישראל, גם הנבחרת עד גיל 17, גם הנבחרת עד גיל 19, שגם ליאור רפאלוב שיחק איתך שם. זה פרופיל של שחקן מאוד מבטיח.
תודה, אני צורק עם חברים, הייתי אומר להם, עד גיל 19 הייתי טופ 5 בישראל. אחרי גיל 19 שעברתי פציעה קשה באשדוד, אבל כן, כל הגילאים הקטנים הייתי שחקן מאוד דומיננטי בשנתונים, שנתון 86, כל הזמן שחקתי בשנתונים מעל.
כמו מי היית, כמו איזה שחקן?
הייתי קשר 6-8 כזה, אבל לא הכי אוהב לעבוד קשה, הייתי מאוד איכותי עם הכדור, ותמיד הייתי רוצה שיהיה לידי את השש הזה שהוא עובד קשה ונותן את הכדור, וזה השיח שלי היה עם ליאור כל הזמן, שליאור היה תמיד ה-10, אני הייתי טיפה מדרגה למטה, והיה לנו עוד קשר אחד בנבחרת הנוער, היה קוראים לו עמי גילברט, היה בפול חיפה, קפטן הפול חיפה.
עושה את כל העבודה
קשה. הוא היה עובד קשה, נותן לי את הכדור, אני הייתי מעביר לליאור, וליאור היה עושה את הפעולה האחרונה, אבל כן, הילדות שלי הייתה, אני חושב שזה גם די קצת פגע בי, כי בכל הגילאים הצעירים כמעט ולא עברתי משברים.
הכל הלכה בקלות.
בדיוק. אז תמיד הייתי שנתון מעל, תמיד הייתי כאילו, אתה יודע, הייתי שומר על צניעות, אבל
ילדים,
בדיוק, ילדים הייתי רואה אותם נכנסים לחדר כושר, והייתי אומר, בסדר, אני פחות צריך את זה, אני טוב, אני משחק, וזה פגע בי בסוף, בגילאים של הגיל 19-20, שנפצעתי, עברתי הרבה פציעות, והתחלתי לדרדר לליגות נמוכות, קיבלתי בהתחלה את הצ'אנס מדרור קשטן, זכרונו לברכה, שגם ממנו ספקתי ולמדתי המון, אחרי זה אלי גוטמן וגיא לוזון קצת, אבל תמיד יצאתי להשאלות. הייתי מאוד, העניין הזה שכאילו להיות שביר, מקום לבוא וללחם על המקום שלי בפועל תל אביב, תמיד בחרתי לצאת החוצה ולצאת להשאלות. כי ההורים שלי, באותה תקופה עם אנשים שהיו קיים בבוקר הולכים לעבוד, לא היה לי את הסביבה הזאת שתומכת, ואתה יודע, שמרימה אותך, מנטלי קצת הייתי, קצת נשברתי. למזלי באותה תקופה, אז הכרתי את אשתי, היום אודליה הייתה חברה שלי, המשפחה שלה, הייתי, אתה יודע, הרבה צמוד אליהם ואליה, אבל משם הדרדרות התחילה, כמו שאומרים, התחלתי ליגה שלישית, חזרתי לליגה שנייה, אבל זה לא התרומם.
ואז בגיל 27 נאלצת לפרוש, אחרי עוד פציעה
קשה? הייתי בפועל קטמון, שהיום היה פועל ירושלים, בנובמבר עברתי עוד פציעה בקרסול, שם כבר...
אז זה כמה פציעות היו לך.
כן, כן, עברתי המון המון פציעות בחיים שלי.
זה בגלל שלא עשית חיזוקים בגיל צעיר, אתה חושב?
אני בטוח, אני בטוח, כי אם הייתי היום, כמו שהיום, כמו שהחברה הצעירים, אני רואה את ענן, בחדר כושר כואב לי הראש מלראות אותו עובד, לפני אימון, אחרי אימון, ואם הייתי ככה, אני חושב עם הכישרון שהיה לי, הייתי באמת יכול להגיע לרמות יותר גבוהות, כי בסוף מי שלקח את המקום שלי זה אביב רסנטחו. היה איתי בפנימיה, במשך 4 שנים, היינו במוסינסון בעוד השרון, בגבעתיים, עברנו למיק וישראל, והיינו חדר ליד חדר, ילד שאפשר להגיד שגידלתי אותו, כי הוא יותר קטן ממני בשנתיים, בסוף הוא לקח את המקום שלי. היינו באותו תפקיד, ועשה קריירה כזאת מדהימה, שאני מאוד שמח בשבילו.
ואתה מצאת את עצמך בגיל 27, במין צומת דרכים כזאת, איך מביאים פרנסה?
קודם כל, שנה או שנתיים לפני שפרשתי, כבר נכנסתי לג'וק של לחשוב על אימון.
איפה זה נכנס לך?
תמיד שהיינו יושבים עם חברים, היינו מדברים על כדורגל, הייתי מרגיש כאילו שאני רואה קצת את הכדורגל טיפה אחרת מהם. כאילו הייתי מדבר איתם כאילו אני כבר מאמן. אתה יודע, הם היו לפעמים משתגעים מזה, מתעזמנים. והתחלתי להוריד כל מיני דברים למחשב, קניתי כבר מחשב, התחלתי להוריד כבר קטעי אימון של מאמנים גדולים, קצת לראות רעיונות, אמרתי, וואלה, זה משהו שאני מרגיש שהוא בתוך העצמות, ואמרתי, יאללה, לך תעשה קורס מדריכים. עשיתי קורס מדריכים, וגילי ורמוט, חבר מאוד קרוב שלי, באותו תקופה דיבר איתי, אמר לי, הוא היה בפועל תל אביב, הוא אומר לי, הוא שאל אותי אם היינו אותי לבוא לאמן במחלקת נוער, בפועל תל אביב, אמרתי לו, שמה, זה יכול להיות סופר מעניין. הוא אמר לי, אני אדבר עם יאל ברקוביץ'. יאל ברקוביץ' היה מנהל מקצועי באותה תקופה. קבע לי איתו פגישה. יאל בא ואמר לי, תבחר איזה קבוצה אתה רוצה לאמן. חשוב כי היית גם שחקן עבר. ואמרתי, אני רוצה לאמן את הקבוצת 11 על 11, אבל הכי צעירה, שזה ילדים א'.
איזה גילאים זה?
13.
אוקיי.
ולקחתי אותם, עשיתי שנה מאוד מאוד, אתה יודע, כיפית. הרגשתי שקידמתי הרבה חבר'ה, הרבה צעירים. שי אייזן בזמנו, ויש היום את עומר קורסיה, הם בבית ירושלים, ובתוך, אתה יודע, האימון, הייתי חייב לשלב עוד עבודה, כי בסוף צריך להביא פרנסה יותר גבוהה הביתה.
וגם בהפועל תל אביב לא שילמו בזמן.
בשנתיים הראשונות, הכל היה בסדר, בשנה השלישית היה הרבה בעיות, שכביר, אתה יודע, נכנס לכל מיני בעיות כלכליות.
נתן לך פסל לפחות.
איך?
נתן לך פסל או ציור?
למה?
אתה יודע, זה היו הערבויות שלו, הפסלים.
זה אגדות, אגדות הכל, המיקרו.
אבל אוקיי, אז היית צריך למצוא עוד עבודה?
כן, אז הייתי חייב משהו שהשתלב לי טוב עם האימון. אז היה לי חבר שהציע לי לעבוד בחברת קבלן, להיות אחראי על כל הפועלים שמנקים את האזור של שוק הקרמל, ואתה יודע, זה ללכת, לפקח אליהם, ואתה יודע, זה אנשים שהם לא חבר'ה צעירים, זה הרבה אריתראים שהם בני 60, אפשר אפילו יותר, ובני 50-40, אתה יודע, לעבוד בחום, ולפעמים גם בחורף, אם הייתי רואה בן אדם מבוגר שלא מצליח לזה, אז הייתי הולך ועוזר לו בלי להתבייש. אז הייתי כבר ב5:30 בעבודה, מגיע הביתה בסביבות שעה 2, ב2 עד 4 בערך בבית, קצת עלייה זה שני הבנים שלי, אוכל איתם קצת צהריים ויוצא לאימון בוולפסון, מגיע לאמן את החבר'ה הצעירים, הייתי מגיע ב8 כבר, אשתי כבר לא יכולה לדבר איתי, כי אתה יודע, מקלחת, ארוחת ערב והולך לישון. וככה זה היה 3.5 שנים, עד שהגעתי להיות עוזר מאמן של שרון מימר בפועל כפר סבא, המשכורת היא פעלתה, אבל הייתי חייב לעבוד.
מבחינתך זאת הייתה תקופה קשה, או שקיבלת את המצב בשלוות נפש?
אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אני כל דבר בחיים שלי לוקח את זה באיזי, ואני תמיד אומר שהכל לטובה, ואני מאמין, האמנתי גם אז, שכאילו, מהאימון, אני יכול להתקדם, הרגשתי את זה, ואמרתי תמיד לאשתי, שבואי ניקח לנו איזה 5 שנים, שבואו נראה מה יהיה, אם לא, אתה יודע, תמיד יש לנו משפחות בחול, יש לה דוד שנמצא בארצות הברית, תמיד היה מציע, בוא תעבוד פה, אני אדאג לך הרבה יותר כסף ופה ושם, אבל הג'וק הזה של הכדורגל היה הרבה יותר חזק. היה לי פגישות עם אריאל שיימן, שאפשר להגיד שהתחננתי אליו, שייתן לי את הקבוצה הבוגרת, שהייתה אז בליגה שלישית, אמרתי לו אפילו אפשר להאמין את הקבוצת הנוער, לא הסתדר, ועד ש...
אמר לך לא, ככה לא, לא,
לא... לא, זה לא שלא, כי שרקתי שנתיים אצל אריאל בליגה לאומית, הוא הכיר אותי, אבל בגלל שלא הייתי יותר מדי עם ניסיון של אימון, אתה יודע, זה לא הסתדר.
אתה יודע, אתה מקבל דברים כל כך בשלווה, לפעמים אתה נשמע לי גם ברעיונות אחרי משחקים כמו איזה חכם סיני כזה, אתה יודע, שיודע לקבל הכל בפרופורציות וברוגע, ואתה עושה איזה עבודה מנטלית בשביל להיות ככה... במצב הזה, השלב הזה?
לא, לא, אני חושב שזה האופי שלי. כי אמרתי, עברתי הרבה רגעים לא פשוטים, גם בילדות, וגם, אתה יודע, להיות במקום שהייתי בתור ילד, שהרגשתי כבר שאני כאילו רואה את עצמי משחק בעתיד באירופה, ופתאום הגיע הפציעות והמשברים, ולפרוש מכדורגל בגיל 27, אז קיבלתי איזושהי החלטה, אמרתי, מסר, לא משנה מה יקרה לך בחיים, תקח את הכל, אתה יודע, בהכי רגוע שיש באיזי, כי תמיד, אתה יודע, מהחירה שיש, אתה יכול להיות במקום הכי טוב שיש. אז זה הדרך חיים שלי, וזה מה שאני גם מכוון את זה לילדים שלי. כל הסביבת חברים שלי, אני תמיד אומר להם, כאילו, אתה יודע, אני תמיד השנה לקחתי את העניין הזה, שכאילו יש, בזמן שאנחנו מתעסקים בכדורגל, מפסידים מנצחים, יש ילדים בני 18-19 הולכים ללחם בעזה וחוזרים בארון ופצועים ויש חטופים, אז אני כאילו במקום ש... אתה יודע, זה ספורט, אני לוקח את זה באמת למקום טוב כל הזמן.
התחלת להתגלגל בקבוצות, ליגת העל, ליגה לאומית, פתח תקווה, קריית שמונה, אקו, אשקלון, ואתה אמרת באחד ממסיבות העיתונאים השנה שהכדורגל הישראלי זה ג'ונגל אחד גדול. למה התכוונת?
כן, ברור, פעם ראשונה בחיים שלי שהגעתי למקום שהוא די מסודר, מאורגן, כל אחד יודע את העבודה שלו.
זה מכבי חיפה.
מכבי חיפה, כן. זה משהו שאי אפשר להסביר את זה
במילים. זה עולם אחר.
עולם, באמת, עולם אחר. אנשים, אתה יודע, לא משנה כמה אני אגיד, ברגע שאתה מגיע לכפר גלים בבוקר, ואתה רואה 50 עובדים, שכל עובד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אף אחד לא נכנס בשני, ואני מתעסק רק במקצועי.
זאת אומרת, זה לא כמו בכפר סבא, שאם אתה לא משתף את הנכד של יצחק שום, אז שולחים אותך הביתה.
שמה, אני באמת, הסיפור הזה גם קצת מציק לי, כי אני בסוף, זה לא עוד איש בכדורגל, זה באמת איש שעשה הרבה בכדורגל הישראלי, אני מאוד מכבד אותו, ואם אני רואה אותו עכשיו ברחוב, אני אשמח עוד לדבר איתו, וזו תקופה שגם אני בתור בחור צעיר הייתי, אתה יודע, מאוד אימפולסיבי כזה, שכאילו, אוקיי, לא מעין אותי שום דבר, אני, זה מה שאני מחליט וזה מה שאני הולך. היום כבר אני הרבה יותר מנוסה, אני הרבה כבר, באמת יש לי שיח אחרים בעלבטים, עברתי הרבה בעלים, מיינקלה ועד בעלים אחרים בליגה לאומית.
אז מה זה אחד... אומר שצריך לדעת להכיל את הבקשות האלו?
אני לא אומר שכדי להכיל, אולי הצורה שבה השיח שלי עם שומי באותו תקופה היה צריך להיות אחרת.
זאת אומרת, היום היית עונה אחרת, היית מתנהל אחרת קצת.
אני לא יודע אם הייתי...
בתגובות שלך.
אני לא יודע אם, אתה יודע, יכול להיות שהייתי, כן, מכיר, הייתי בוחר באותה דרך, כאילו ללכת עם האמת המקצועית שלי.
אבל עושה את זה בדרך שונה.
לגמרי, כי השיח לא היה במקום, אתה יודע, זה היה לא נעים, ובפנים פתאום שלמה שרף, שהוא גם... איש מאוד, אתה יודע, כולם יודעים מה הוא עושה בכדורגל ישראל, ונכנס באמצע, ולא, אני לא אהבתי בי את ההתנהלות, גם שלי, וגם של שומי, וזה משהו שלא צריך לקרות, ולמדתי מזה המון, היום אני באמת כבר רואה את זה ממקום אחר.
ואז הגיע הצעה לאמן בנוער של מכבי חיפה, התלבטת אם לרדת לאמן בנוער?
אפשר להגיד שהיה לי תקופה שלא ישנתי בלילות, כי כל הסביבה שלי, אני באמת, כל הסביבה הקרובה שלי אמרו לי שלא לעשות את זה. כולם אמרו לי, כבר הגעת ללמד קבוצות בוגרות, אתה כבר מאמן שבוא נגיד בליגה לאומית, הייתי אפשר להגיד בין השבעה, בין השמונה מאמנים הבכירים, אז כאילו ממקום כזה ופתאום לרדת ללמד קבוצת נוער, זה לא היה נכון מבחינתם. אני לא יודע, הרגשתי בבפנים שלי שאני צריך לעשות איזושהי עצירה בקריירה, כי אני עובר יותר מדי מועדונים, מאקו, הפועל פתח תקווה, כפר סבא, אשקלון, ואמרתי, שמע, בוא תנסה ללכת לאיזשהו ארגון, שייתן לך לעבוד, לך לפיתוח, ואחרי פגישה אחת עם איציק עובדיה וגרלברמן, אני יכול להגיד לך שחדרתי הביתה, אמרתי לאשתי, זה המקום שאני רוצה להיות.
אז אתה, בקבוצת נוער הזאת, עשית אליפות יפה מאוד, היו שם כישרונות שפרצו כבר השנה, יש עוד כישרונות מהקבוצה הזאת שאתה מעריך שבשנה הבאה נראה אותם פורצים?
קודם כל, שהגעתי לקבוצת נוער, הפגישה שלי עם גל ואיציק הייתה באזור מרץ, אז התחלתי כבר לעקוב אחרי קבוצת הנוער, אימנו אותה בתקופה אלון חרזי, ראיתי שיש שם שחקנים טובים, רק צריך, תודה, ללטש, אם זה ענן, זה בן שימול, פיינגולד, חמזה שיבלי לא הכרתי, כי הוא היה בנבי יוסף, שהוא הגיע באימון הראשון, אז שאלתי אותם, כאילו, מי זה הילד הזה? כי הוא יש משהו מיוחד, אז אמרו לי, הוא היה ממושל בנבי יוסף, ושבאותו תקופה, הסוכן שלו אמר שהפועל חיפה רוצים לקנות אותו, 100 או 150 אלף שקל, התקשרתי לאיציק עובדיה, אמרתי לו, איציק, תוריד את כולם, זה ילד שאני אומר לך, שיעשה קריירה במכבי חיפה, אני רואה פה פוטנציאל, יש חומר גלם, רק צריך, אתה יודע, עוד פעם לעבוד, החבר'ה הצעירים האלה צריכים המון וידאו אישי, המון תרגול במגרש, להשאיר אותם אחרי סוף אימון, בסוף הם הכי רוצים להצליח. אתה
חושב שהוא יפרוץ השנה, חמזה שיבלי?
אני מאוד מקווה, שמע, להיות במכבי חיפה זה לא כזה פשוט, צריך להיות באמת מיוחד, כמו שפיינגולד היה, כמו חג'אג', חג'אג' גם עבר תהליך שאתה יודע, אנשים לא יודעים, הוא עבר שנתיים בפועל אפולה, הכרתי אותו, ראיתי, עקפתי, אבל לא כל אחד עובר את מה שפיינגולד וענן עברו, גם שריף היה במשך שנתיים, שנה אחת בכפר שלם, הוא עבר איזשהו תהליך. אני, בגלל שהכרתי את ענן ואת אילאי, אז היה לי יותר קל, כי אני ידעתי מה קודם כל התכונות שלהם ומה האופי, אז היה לי יותר קל גם לזרוק אותם למגרש. אז אני מאוד מקווה שחמזה יקבל את הבמה, אבל אם לא, אני אשמח לקבל אותו גם אליי להפועל.
מיקשת אותו כבר?
הסוכן שלו יודע שאני תמיד אשמח לקבל את השחקנים האלה שאני מכיר אותם, והם שחקנים מוכשרים.
ואז הגיע סוף העונה, ברק בחר כבר חתום בכוכב האדום, וגל אלברמן יוצא לחפש מאמן. מה אתה ידעת בשלב הזה על הסיכויים שלך, על העתיד?
קודם כל, ברגע שראיתי שברק מונה בכוכב, אז אמרתי, שמע, אולי להיות בצוות של הקבוצה הבוגרת. להגיד לך שאני ראיתי את עצמי מאמן, זה לא, אתה יודע, אני שקר אם אני אגיד לך שכן. אבל סתם, אתה יודע, גם אשתי שאלה אותי, פתאום אולי יגידו לך להיות עוזר מאמן, אתה יודע, כי יש פה באמת מאמנים ישראלים בכירים שחשבתי שהם יקבלו את המינוי הזה לפניי. רם בן שמעון, שחבר קרוב שלי, שאני חושב שהוא איש מקצוע אדיר, שאת מרקו שאימן במכבי חיפה ועשה דברים טובים, חשבתי שהם יהיו כאילו מאמנים הישראלים שהם יהיו שם, או שהחליטו להביא מאמן זר. ברגע שבאתי לפגישה, אז אתה יודע.
אז ספר על הפגישה.
קודם כל, הפגישה הראשונה הייתה זה סיכום עונה בקבוצת הנוער. מה, כאילו, מה עשיתי טוב?
ינקל, אוזי ואור.
כל הבורד, כל החבר'ה שבאמת היום מנהלים את המועדון בצורה הכי טובה שיש. ואז אתה יודע, בסוף התחילו לשאול, כאילו, אם אני רואה את עצמי שאני יכול להיות בקבוצה בוגרת בתור צוות. אז אמרתי, אני אשמח, אני חושב שאני מתאים, אבל חשוב לי להיות עוזר דומיננטי, לא להיות עוד עוזר, אתה יודע, רק שמסדר את הכיפות. מאוד חשוב לי להיות מעורב, ולא משנה אם זה מאמן זר, או אם זה מאמן ישראלי, ואוזי, שהוא איש מאוד 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 חכם, מאוד חריף, כזה, אתה יודע, זרק לי כזה הציע, אמר לי, ואם אנחנו נחליט, ונגיד לך, שמע, אולי אתה תאמן ותהיה מאמן ראשי, אתה רואה את עצמך מאמן שחקנים, כמו צ'רון ודיה ודולה וסק וכאלה. אמרתי לו, שמע, אני מאמין בעצמי, ובסוף אני חושב שהכדורגל זה עניין של יחסי אנוש, של יחסים. אם אני אבוא ומהרגע ראשון יראה להם שאני אתחבר אליהם, זאת קבוצה שיש במשך 3 שנים אלופה, עשתה ליגת אלופות, ואני אמשיך את הדרך, ואני גם מכיר את המערכת, טסתי איתם כל טיסה לליגת אלופות, כבר התחלתי להכיר את השחקנים, והייתי רואה אימונים והכל, אז אני חושב שאני כן יכול לעשות את זה, אין שום פחד.
כשקיבלו את ההחלטה, ספר על הרגע הזה שהודיעו לך.
קודם כל אמרו שגל אלברמן הלך, הוא באמת הלך ועשה רעיונות לשני מאמנים, אני לא טועה, בחול, ששמע אותם, ובסוף בא ואמר להנהלה שהוא חושב שבסוף אני האיש הנכון למשרה הזאת, כי גם אני בתוך המערכת ואני מכיר כבר את הקבוצה, וברגע שהם אמרו לי את זה, אז אתה יודע, מאוד שמחתי.
מה אתה אומר לאשתך שהאמינו אותך, אתה מרים לה את הטלפון?
ירדתי לחניון, אתה יודע, במסגר, ירדתי לאוטו ואמרתי לה, אז חשבה שאני צוחק איתה כזה בהתחלה, ואז התחילו צעקות בבית, הילדים, כולם, זה האושר. אבל
אבל אתה הבנת, אני מניח, שהמינוי יעשה הרבה רעש.
לגמרי, אין פה בכלל שאלה, אתה יודע, אני כל בן אדם שהטיל איזשהו ספק ואמר משהו, אני הבנתי וקיבלתי את זה בהבנה ובאהבה, ואמרתי בסוף מסע אתה צריך לבוא ולוכח את עצמך ולהביא תוצאות, אין משהו אחר. אני חושב, אבל גם כל מאמן ישראלי אחר שהיה מגיע אחרי ברק היה באותה סיטואציה שלי, כי אם הוא לא היה מצליח אחרי יום אחד היו כבר גומרים אותו. אז אני ידעתי שאני מגיע אחרי מאמן ישראלי מאוד מצליח שעשה פה שלוש שנים מדהימות, שבסוף רק התוצאות יבואו ואתה יודע, החליטו באמת אם יעריכו אותי, אם ישנו את הדעה שלהם. ואתה יודע, אמרתי, התנתקתי בטלפון, הכל אמרתי לסביבה הקרובה שלי, לא לדבר איתי על שום דבר, לא להגיד לי מה כתבו, מה אמרו, אימון, הביתה, לשבת ולראות ולנתח, לבנות הסגל
לעבוד.
לעבוד, כן.
אתה חושב בגלל, נגיד, שבגלל המוצא שלך, נגיד, זה יותר קשה לפלס את הדרך, היית צריך להוכיח יותר עד שקיבלת את ההזדמנות?
יש לי הרבה חברים מהעדה שהם חושבים שאתה יודע, יותר קשה להצליח בתור, אתה יודע, בחור מהעדה בישראל, אבל אני...
למה זה?
אני לא יודע, אבל בסוף אני תמיד אומר להם, הנה, אני הוכחה שבעבודה קשה ובלי, איך אמרת, בלי חיתות, בלי שום דבר ולבוא.
ובלי פרוטקציות, כאילו לא עשו לך טוב, אתה לא בן משפחה או משהו
שאתה... בדיוק, אז אני, אתה יודע, אחרי המינוי קיבלתי המון המון הודעות מהארץ, אפשר להגיד גם מאתיופיה, התקשרו המון המון תקשורת לאימא שלי ועשו לה רעיונות ו... בסוף אני פה גם רוצה, אתה יודע, להגיד את זה לכל החבר'ה. היום קפטן נבחרת ישראל הוא בחור מהעדה, אלי דסה. אני חושב שכבר מלפני 20 שנה, ברוך וזיו קבדה והמון שחקנים שהביאו כשהיה במכבי חיפה. כבר, אתה יודע, פתחו את הדלת לשחקנים. אני מבחינתי אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה. אני מאוד האמנתי בעצמי, ובסוף, אתה יודע, אפשר להגשים בעבודה קשה כל חלום.
בוא נחזור רגע למינוי, כי אני מניח שבמכבי חיפה עשו איזו הערכות שהיא שונה מהרגיל לקראת ההודעה שלך, לקראת ההודעה על המינוי, כי בעצם לא הוצגת, זאת אומרת המינוי התרחש ב-20 למאי, ורק ב-17 ליולי, שזה כמעט חודשיים שלמים אחר כך, עשית את המסיבת העיתונאים הראשונה שלך.
כי היה לו גם היה, אז הוא נכנס, אבא שלו, אבא נפטר.
אבל זה קרה רק חודש
ומשהו. באמצע יוני,
כן. זה קרה חודש ומשהו אחר כך. אז במה חשוב מכבי חיפה שהחביאו אותך כל כך הרבה זמן?
לא, קודם כל, המינוי היה בתקופה שעדיין יש את המסיבות סיום.
כן.
מסיבות חגיגות אליפות וכאלה. וברגע שהסתיים העונה, אז תודה, גם קיבלנו את החלטות ביחד. אמרנו, זה לא משנה אם זה יהיה עוד שבוע, או שנעשה זה מסודר, עוד שבועיים שלושה, אז מבחינתי זה היה בסדר.
רצו אבל לתת, אתה יודע, בגלל שכולם מופתעים, אז רצו לתת לזה, אתה יודע, לשקוע קצת, אתה יודע, שאנשים, כן, בכל זאת, אתה יודע, הייתה ביקורת בהתחלה, הייתה ביקורת על הדבר הזה, איך מכבי חיפה, אחרי שלוש אליפויות, מביאה, לא משהו אישי נגדך, כאילו, מישהו חסר ניסיון וכיוצא, אתה הרי נחשפת על הכל. אז מכבי חיפה, אתה יודע, בטקטיקה נתנה לזה, אתה יודע, שהוא יתחיל לעבוד, ואתה יודע, תוך כדי תנועה.
רצו להרגיל את האנשים אולי לרעיון לפני ש... מכניסים אותך ככה.
אני לא חושב, כי בסוף הם קיבלו את החלטה, ואתה יודע, צריך להכיר את האנשים האלה, אם הם מקבלים החלטה, אז הם הולכים איתה עד הסוף, בלי, לא מעין אותם מה כותבים, מה אומרים, ואני...
ולך לא עברה מחשבה שאתה יודע, התבשלת שנה אחת בנוער, הייתה שנה טובה, למה לא להמשיך, אתה יודע, עוד שנה, עוד שנתיים, הרי...
אמיר, תגיד לי, מי לא ייקח כזה הזדמנות? תגיד, אתה נפלת? מה קרה לך? כל אחד היה קונה את ההזדמנות הזאת. אוי ובוי לו אם הוא לא היה לוקח את ההזדמנות הזאת. להפך, אני לא מסכים איתך. אתה יודע, יכול להיות שהוא לא היה מקבל את ההזדמנות אחרי זה.
אני לא אומר שאתה צריך לסרב. אתה יודע, זה כמו שחבר לפני שבוע אמר לי, איך צ'אבי אלונסו לא לקח את ביירן מינכן? באו אליו, התחננו אליו לקחת, אבל זה משהו אחר לגמרי. אתה יודע, אני אימנתי קבוצת הנוער, ובאים ואומרים לך, שמע, לך תאמין את הקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, זה עולם אחר לגמרי, אתה יודע, צ'אבי אלונסו לקח אליפות בלברקוזן, הגיע לגמר ליגה אירופית, לקח גביע.
אבל אתה ידעת שאתה נכנס, כמו שאמרת קודם, אתה נכנס לשנה של אחרי שלוש אליפויות, ידעת שזו שנה מאוד קשה. מצד שני, יכולת להמשיך להתבשל בנוער, לעשות שנתיים, שלוש
בנוער. והיה בא מאמן ולוקח אליפות, וזה לא סופרים אותו יותר.
שמע, עוד פעם, ברק לקח שלוש שנים בבאר שבע, שלוש אליפויות, ובשנה הרביעית היה לו הרבה יותר קשה. אז אני ידעתי שיהיה הרבה יותר קשה, אבל בגלל שיש מערכת כל כך חזקה, והסגל, בוא נגיד, לא להגיד כולם, אבל 60-70 אחוז ממשיך, עזרים, אז אני האמנתי שאני, אתה יודע, יכול לבוא ולקחת אליפות, ולהמשיך את אותה דרך, ובלי, זה אי אפשר להגיד לא, באמת.
איך אתה רוצה שהוא יגיד לא?
תראה, אני מבין למה מסי אומר שאי אפשר להגיד לא, אבל אני חושב ש...
תגיד, אם אתה היית הפוך, אתה היית נשאר בנוער ומבטר על כזאת הזדמנות?
תלוי מה אתה מרגיש, אם אתה מרגיש שאתה בשל, כנראה שמסי הרגיש שהוא היה בשל.
לא, הרגיש שללכת עם הדרך שלו.
מה, אני אגיד לך, קודם כל, את העניין הזה שכאילו, קצת מפריע לי שדמים מדברים על העניין של חוסר ניסיון. נכון, לאמן מכבי חיפה, אתה צריך לעבור איזשהו כברת דרך, אבל זה לא שאימנתי רק קבוצת נוער. אני האמנתי במשך 6 שנים קבוצות בוגרות.
איך שאתה מונית, כמה שבועות אחר כך, אבא שלך כבר בעצם בזמן המינוי היה בבית חולים.
כן.
ספר לי על המפגש איתו שבו בישרת לו שאתה מאמן מכבי חיפה.
קודם כל היה לנו אימון בסמי עופר. אני לא אשכח את זה, אני כבר ממש 5 דקות מסמי, כביש החוף כזה לפני הפנייה ימינה לסמי עופר. אמא שלי התקשרה אליה, אמר לי שאבא לא מתעורר. הזמינה מדה הביתה ולקחו אותו לבית חולים אסותא באשדוד. אמרתי לחבר'ה שאני לא מגיע לאימון, הסתובבתי, ובדיוק כשהקבוצה יצאה ליום לפני היציאה למחנה אימונים, המצב שלו היה כבר ממש לא פשוט. אתה יודע, הוא היה איש חולה לפני, היה לו סכרת גבוהה, והוא היה עושה דיאליזה 3 פעמים בשבוע, ואיבדתי אותו, הוא נפטר. ואתה יודע, זה משם, כמה ימים לפני כבר, שהוא קצת היה חצי ער כזה, אמרתי לו, כאילו, שאני מאמין מכבי חיפה, הוא היה מאושר מאוד, הוא יודע מה עברתי בשביל להגיע לרגעים האלה, ואמרתי לו שאני רוצה שהוא יגיע למשחק הראשון, מקווה שהוא יגיש טוב, שהוא יגיע למשחק ליגה הראשון, היה לנו אמור להיות לנו נגיד הפועל פתח תקווה.
בטח היה מאוד גאה בך.
מאוד, כן. היה לי, זה היה רגע לא פשוט, כי באמת, רק מי שקרוב אליי יודע כמה האיש הזה היה קרוב אליי, הייתי לדבר איתו כל יום, ואתה יודע, זה אלוהים רצה להביא אותו קרוב אליו.
העונה התחילה טוב, משחקים הראשונים, עברתם 3 שלבים באירופה, זכיתם בתואר אלוף האלופים, מתי התחלת להרגיש בנוח בכיסא הנהג? איזה רגע?
אני חושב שאחרי המשחק נגד שריף, שזה היה... וואו, זה היה משחק מטורף, אתה יודע, הפסדנו 1-0 בשריף בחוץ, וחזרנו הביתה, סמי עופר מפוצץ, דקה 86, ג'אבר עושה את מה שהוא עושה, ומשם כבר באמת אפשר היה לעצור אותנו, נכנסנו להערכה, בהערכה ניצחנו 4-1 אם אני לא טועה, שם אחרי המשחק כבר הרגשתי באמת שכבר זהו, אני כאילו, יש כבר את החותמת.
בוא נעבור רגע לעניין דיה סבא. שהתחלת, אתה יודע, איתו, ואז בעצם היה ביניכם חוסר קומוניקציה. אפשר להגיד שהוא לא הלך לפי הכללים שאתה רצית, נכון?
לא.
מה קרה שם איתו?
חשוב לי קודם כל להגיד שדיה זה אחד השחקנים הכי מוכשרים שיצא לי לאמן. אני חושב שהוא אחד השחקנים הישראלים הכי טובים בכדורגל. הפתיחה שלו אצלי הייתה טובה, הוא עשה גול בברטיסלאבה בחוץ, גול מדהים, עשה גול נגד ברטיסלאבה בבית, וגם בליגה, הוא שרק בהרכב, והכל היה בסדר, הגענו למשחק נגד יאנג בויז הראשון, הוא פתח בהרכב, הגשתי שמשהו תקוע, ושיאנג בויז זאת קבוצה שלוחצת ברמה מאוד גבוהה, שהקו ההגנה שלה עומד מאוד 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 גבוה, ואני צריך שחקנים שטיפה עושים יותר שטח. ובמשחק הגומלין בשוויץ, קיבלתי החלטה שהוא יתחיל בספסל. כמו כל שחקן בכיר בעולם, לא אהב את זה, אבל כל אימון שדיה סבא יתאמן, הוא יתאמן ב-200%, בחיים הוא לא עשה עבירת משמעת, כל מי שאתה יודע יגיד אחרת, שהוא יתאמן לא טוב, ואני והוא היינו, אתה יודע, כאילו, סיטואציות ששירבנו וכאלה, זה לא נכון, זה גם לפגוע בדיה, כי דיה הוא שחקן מאוד מאוד ממושמע, כמו כל שחקן שאמרתי, הוא היה רוצה להיות בכל דקה במגרש, הוא לא אהב את זה.
אולי הוא קצת פחות התאים למערך, כי שרון שרי היה 10 הבלתי מעורר, היה גם את רפאלוב, ודיה שהעדיף לשחק שם, בעצם אתה ביקשת ממנו לשחק באגף. בכל ששם הייתה הבעיה?
כל מה נכנס לאמצע, כי זה התכונות שלו. אתה יודע, יש תכונות לכל שחקן. יש שחקן ווינגר שאוהב את הקו, יש שחקן שהוא 10 מהקו כמו דיה, שהוא אוהב להיכנס לפנימה. והייתה את הבעיה הזאת, כי דניאל פחות לוקח את הקו.
כן.
אז דיה פחות הרגיש בנוח עם זה, וגם אני הרגשתי שזה פחות מתאים לקבוצה, ובסוף החלטתי שדיה צריך לעלות, אתה יודע, מהספסל, ואחרי משחק מול סכנין, שהיינו במשחק מזעזע, יצאנו למשחק מול מכבי נתניה בחוץ, והחלטתי שדיה יפתח בספסל, הקבוצה הייתה במשחק טוב, ניצחנו, והמשכתי עם זה, אחרי זה הגיע כל העניין, אתה יודע, של המלחמה, והציוץ של אשתו, ודברים כבר, אתה יודע, כבר היה איזשהו כאוס כזה.
אתה חושב שזה מוצדק היה? ההחלטה של מכבי חיפה קיבלה בעצם להוציא אותו מהקבוצה בגלל הלייק שאשתו עשתה לאיזשהו פוסט?
אני לא יודע, אני קודם כל חושב שגם ברמה מקצועית, דיה גם הרגיש כבר שהוא, כאילו, אתה יודע, פחות דומיננטי כמו שהוא הרגיש אולי שנה לפני. אז אני לא יודע, אולי זה יתאים, תודה לכולם, שהוא אולי יצא החוצה וכאלה. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אתה יודע, יש פה החלטת מועדון, וזה מה שהחלטנו באותו רגע, כי גם היה גם את העניין המקצועי, זה לא רק עניין של הפוסט הזה של אשתו. אפשר, אתה יודע, לבוא ולהגיד רק בגלל זה, כי באותו תקופה גם הוא לא היה שחקן הרכב ב-100%.
בדיעבד, אבל נגיד עם כל הפצועים שהיה לך אחרי זה, והעזיבה של שרי והכל, אם היה לכם שחקן כזה בסגל, זה יכול מאוד לעזור לכם בהמשך העונה עם כל מה שעברתם, עם כל הפצועים וכל החוסרים שהיה לך אחר כך.
אתה יודע, אני לא ידעתי שאריק שרונוב, שבדיוק נכנס לכושר מדהים בנתניה, ופתאום הוא פותח את המשחק טוב נגד פנתינייקוס, פתאום קורה את הרצועה הצולבת. ואם הייתי יודע שמה שיהיה...
ודולב חזיזה שסיים לך עונה...
דולב, אני חושב שבסוף, אם מסתכלים על החיסרון המשמעותי שדיברתי על שרון, זה גם דולב. אתה יודע, דולב גם תקע אותי בעניין המערך. אם דולב היה, והייתי משחק הרבה משחקים ב-4-3-3 עם דולב בשמאל, כמו שהוא אוהב, וענן בימין, וזה היה לנו הרבה יותר קל. וברגע שגם דולב עזב, הייתי חייב, אתה יודע, לעשות התאמות, ובגלל זה גם שחקנו הרבה פעמים את ה-5-3-2, 3-4-3. וזה
איך
כן,
אתה רואה לא... עכשיו את החזרה של דיה למכבי חיפה?
קודם כל הוא תחת חוזה, ואני מבחינתי, גם אם אני הייתי ממשיך ביותר למכבי חיפה, אני הייתי שמח שדיה יחזור. אמרתי, זה שחקן מיוחד, זה שחקן שבמיוחד הכדורגל הישראלי, שחקן שמספרים, הוא שובר שוויון בכדורגל שלנו, ואני, גם אם אני הייתי מאמן, הייתי שמח שהוא יחזור.
עכשיו, ליאור רפאלוב גם לקח לו זמן, ואתה, עד שלמדתם להכיר אחד את השני. כאילו, בהתחלה הוא לא היה דומיננטי בתחילת העונה אצלך.
אף אחד במכבי חיפה לא יכול להיות דומיננטי עם שרון שרי במגרש. אני אומר לך את זה, באמת, אני מכבד כל שחקן במכבי חיפה. כולם יודעים שאני מאוד מכבד אותם, ואני מעריך ואוהב אותם, אבל... שיש שרון והוא הקפטן, כולם יודעים שהעמדה של 10, גם אם הוא לא טוב, אתה יודע, היו לו משחקים שהוא פחות טובים, וכל הקהל מאחוריי צועק לי, תוציא את שרון, אתה יודע, כולם יכולים להגיד הכל, בסוף יש שחקנים שהם צריכים להיות על המגרש בכל רגע.
אני חושב שניסית את רפאלוב בהתחלה באגף שמאל, וזה פחות התאים, אתה יודע, הוא גם בן 37 כבר היה, ואז העברת אותו ל8, ושם זה יותר התחבר.
ליאו עשה עונה מדהימה, ליאור עשה, עברנו אני והוא גם תהליך, שגם אני מהרגע הראשון שהוא חתם, שגם אוזי ויאנקלה ואמרו שאנחנו הולכים להחתים אותו, אז אמרתי זה מבורך, אני אשמח שליאור רפאלוב גם אחד שגדל איתי, אני יודע, אני מכיר את היכולות שלו, זה שחקן שעשה 12 שנים בלהיות בכדורגל הבלגי, אמרתי, הוא שחקן הכי טקטי בקבוצה. כל משימה, כל דבר, כל רעיון שהייתי בא, הייתי מתייעץ איתו, עושה איתו המון שיחות, והוא היה עושה את זה בצורה הטובה ביותר.
אבל לקח לכם זמן עד ש...
אז אמרתי.
נכון? שכל אחד הבין את השני. כי היה איזה תקופה, אני יודע שליאור מאוד, בהתחלה אני מדבר, לא? היה קצת כאוס, קצת לא הבין מה קורה איתו, כי הוא לא ציפה לדבר הזה.
אז אמרתי, שהייתי משחק את ה-4-3-3, היה מקום רק ל-10-1, אז זה היה צ'רון. ואחרי זה תמיד הייתי מנסה לעשות כל מיני מערכים בשביל, אתה יודע, גם לדחוף או את ליאור או את דיה. דיה לפעמים המשחק את החלוט השני ליד פרנזי או לידין. בארץ אמרתי, היה משחק אחד שהחלטתי לפתוח עם דיה וצ'רון נגד מכבי פתח תקווה. בהפסד זה לא הלך. בסוף אמרתי, אני צריך לקבל החלטה וללכת ולעשות מה טוב לקבוצה באמת מקצועית. גם אם זה אומר לפגוע בשחקנים שהם בכירים. עכשיו ליאו כעס, אמרתי, זה כמו שדיה כעס. כל שחקן כזה ברמה שלהם רוצה להיות בכל רגע למגרש. אני הבנתי את זה.
ואיך, אתה יודע, ליאו זה שחקן דומיננטי מאוד, שיכול היה לעשות לך גם, אתה יודע, אם אתה מאבד אותו, הוא יכול, אתה יודע, שתאבד גם את חדר הלבשה, כי הוא מאוד דומיננטי.
היום אני יכול להגיד שהמועדון, הארגון הזה של מכבי חיפה, לא ייתן לאף שחקן, באמת, לאף שחקן לפגוע בחדר הלבשה, לפגוע בכל הדינמיקה שיש כרגע, כי בשנים הקשות שהמועדון הזה עבר, לפני השנים של אליפויות, לפני שברק הגיע, היו המון המון שחקנים שבאו ופגעו במועדון, בקבוצה, בתוך החדר הלבשה. היום המועדון הזה, אני, אתה יודע, זה גם ברמה של האישיות של ליאור, ליאור לא כזה, ליאור הוא באמת אישיות טובה, והוא תמיד רוצה טובת הקבוצה.
אתה אומר, המועדון יהיה רגיש לסוג התנהגויות מהסוג הזה.
לגמרי, המועדון מזהה בתוך דקה, שחקן שהוא חושב קודם כל רק על עצמו ואז על הקבוצה, הוא ישר מזיז אותו הצידה. אז אמרתי, זה קודם כל מועדון חזק, ארגון חזק, עם ניהול מדהים, יש מנהל מקצועי שאני מאוד מאוד מכבד ומעריך שהוא רואה הכל ו... גם עם אופי שהוא די דומה לשלי, אתה יודע, שקט, אגוע, אבל הוא לא פרייר. ואמרתי, המועדון הזה הוא מעל כולם, לא משנה מי השחקן.
כשאתה הגעת למכבי חיפה, היה לך שיטה שאתה רצית להטמיע? זאת אומרת, באת כמו ברק לשחק את 4-3-3, או שהיה לך שיטה אחרת שאתה חשבת שהיא הנכונה?
היה לי רעיון לבוא מהרגע הראשון, קודם כל, לשחק ב-4-3-3, כי...
עם חזיזה וחלילי?
ענן בהתחלה לא היה בבחינת, אתה יודע, להיות הבנקר. קודם כל שאני חתמתי, עומר אצילי עדיין לא נמכר. אז אתה יודע, היה לי כל מיני...
חלומות, פנטזיה.
חלומות, כן.
אמרו לך שהוא לא יהיה, אבל...
קודם כל יש לי הכירות עם עומר לפני הרבה שנים. אז התקשרתי אליו, אמרתי לו, חשוב לי שתישאר ותהיה, ואני מבטיח שאני יוצא ממך הרבה, למרות שעשית עונה מדהימה, ואתה יודע, אמרתי, יש את עומר ויש את דולב, יש את צ'רון ודיה, ויש פרנזי ודין, אולי להביא עוד ווינגר אחד. אתה יודע, אף אחד לא ימין שזאת תהיה עונה של ענן. אבל אמרתי, ענן יהיה, אתה יודע, יתחיל בתור גיבוי כזה, או לעומר, או אולי ישרק חלוץ שני, או לפעמים גם בשמאל. בסוף עומר עזב, וחשבנו כאילו מה אנחנו עושים. ולאט לאט התחלנו להבין שיש פה ילד מיוחד, שאני, אתה יודע, מעדיף לתת לו את המקום הזה, מבחינת מערך, במחנה אימון, אתה יודע, שם כבר התחלתי להבין שיהיה לי מאוד קשה ללכת רק עם מערך אחד.
אין לך ווינגרים.
אין הרבה שחקני כנף, בדיוק. אריק, אני רואה פתאום בזה שפחות נוח לו בכנף, הוא יותר, אתה יודע, סקנד כזה. ואמרתי, שמע, אתה חייב להיות חכם, אל תהיה מקובע. אם אתה תלך רק על מערך אחד ותשים שחקנים עם תכונות שלא מתאימות למערך, אתה תיפגע וגם הקבוצה תיפגע ואתה תשלם על זה. אז אמרתי להם גם שאנחנו נזוז הרבה בין 4-3-3 לקו של 3 בלמים. חשוב שכאילו תתאימו את עצמכם. וניסינו גם במחנה אימונים גם את המערך הזה, ושהתחלנו, אתה יודע, פגשנו את המלטזים, הם באו בקו 5, אמרתי, אנחנו חייבים לסיים נגדם בקו 4, כי האיכות שלנו יותר גבוהה. עשינו את זה פעמיים, ניצחנו אותם, ואחרי זה כבר התחלתי כבר לראות שטיפה יותר קשה ב-4-3-3. שינינו טיפה, יצאנו לברטיסלבה ב-4-3-3, ניצחנו, אבל הרגשנו שבמשחק הזה הם מורידים אותנו מאוד מאוד נמוך, כי הם שחקים עם שני מגינים שהם מאוד גבוהים. אז באתי דווקא והפתעתי אותם בסמי, עלינו ב-5-3-2, שבווינגר ימין זה דולב, ובווינגר שמאל זה פייר קורנו. ועליתי עם דיה ליד פרנזי, צ'רון מתחתיהם, ועלינו עם ג'אבר ואלי. עשינו מחצית ראשונה טובה, דיה עשה גול יפה, פרנזי, 2-0, ואתה יודע, ההתאמות האלה בסוף גם הפתיעו את הקבוצות היריבות.
גם בקו של שלושה בלמים, שיחקת בשתי שיטות, עם שני חלוצים ועם חלוץ אחד. היה תקופה ששיחקת עם שלושה בלמים, וסוג של שישה קשרים, כי, נכון. כי זה שני ווינגרים ועוד שניים באמצע, וזה היה רפאלוב וקינדה, או רפאלוב ושריק שהוא עוד היה, כן. וחלוץ אחד. אני חשבתי שזה המערך שעבד הכי טוב.
קודם כל, באותה נקודת הזמן הזאת, הרגשתי שגדי כבר מתחיל להיכנס לכושר, וששרי עזב, אז אמרתי, שמה, אני רוצה גם להרוויח את ליאור, כי גם ליאור בכושר טוב. אז אמרתי, רגע, אני לא יכול ב-5-3-2 לדחוף את שניהם, אז אמרתי, בוא ננסה את ה-3-4-3 הזה. קראתי קצת רעיונות מהעולם, ראיתי הרבה את לברקוזן שעושים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מאומנת, התחלנו לתרגל את זה באימונים, והרגשתי שהשחקנים מגיבים לזה טוב. גם מבחינת הלחץ וגם עם הכדור, והיינו בעניין, כל יריבה היינו 4-3 באמצע. תמיד ביתרון של שחקן אחד, וקבוצות היה להם מאוד קשה, אבל לאט לאט הרגשתי כבר שקבוצות עושות התאמות, וכבר מתחילות להגיב את זה, ואז אמרתי, שמע, אתה רואה שאתה כבר לא מגיע לכמות מצבים כמו שהגענו לפני, ועוד פעם, אתה יודע, שינינו, והייתי חייב להגיב, והייתי חייב, אתה יודע, לראות מה הכי טוב לקבוצה.
מתי הבנת שענן הולך להיות הדבר הבא, שימחר בכל כך הרבה כסף? חשבת שזה מה שיקרה?
אני, קודם כל, התגובה של השחקנים הזרים. כל פעם פתאום סק, ופתאום צ'רון, ופתאום אלי כזה, היו באים ואומרים לי, שמה, קורש, הילד הזה הוא מיוחד, יש פה משהו לא נורמלי, אתה יודע, באימון. עכשיו, ענן צריך לבוא ולראות אותו מתאמן, הוא מהאימון הראשון שהוא הגיע, כאילו היה כבר איזה 5 שנים בקבוצה בוגרת. אין לו, הוא לא מתרגש מכלום. אתה יודע מה, אני עושה איתו איזושהי שיחה, שמה, יש לנו פירונטינה, יש להם מגן שמאלי הקפטן, הוא ככה וזה, בסדר, אל תדאג, אני יודע מה צריך לעשות, וזה, באים נגד פירונטינה בבלגיה, בבודפסט, פתאום הוא עושה משחק ועושה גולים, ועושה משחק. יש ילדים, אני חושב שהדור שיש לנו כרגע בכדורגל הישראלי, שזה דור תורג'מן, אוסקר גלוך, ענן חלילי, פיינגולד, כל החבר'ה האלה ששנתון 2003, אם אני טועה, 2004, ילדים שהם כאילו כבר 5 שנים, אתה רואה לא סתם שחקן נבחרת בוגרת.
אני רוצה להראות לך קטע על שענן חלילי אמר, הוא היה כאן לפני כמה שבועות, דיבר עליך.
אוקיי.
מסי, אבא, אח, הכל בשבילי, אם לא הוא, לא הייתי עכשיו פה. הוא תמך בי הרבה, עזר לי הרבה שיחות, הרבה הייתי עושה לבד במגרש, כאילו סיומות, אחד על אחד, איך לבוא על המגן,
איתו?
במהירות, כן, 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 הוא ידע הכל. רוצה להגיד תודה.
במה הוא עבד איתך הכי הרבה, מה הוא קידם בך?
הרבה על השיחות.
מנטלי?
כן, כן.
זה אתה חושב הצד החזק שלו?
כן, כמאמן? ושהוא היה צועק עליי, הייתי, הרגשתי טוב, כאילו, הבנת? אני אוהב שהוא צועק עליי.
הערכת את זה?
כן, נותן לי טיפים חדשים, הכל.
הוא ילד מיוחד, אמרתי את זה מכל מה שדיברנו עליו, אני עשיתי איתו 2 שנים, וואו, בהתחלה הגעתי לנוער של מכבי חיפה, אני רואה ילד עם עוצמות מטורפות, ואתה רואה שיש לו בעיות בשליש האחרון, הוא מקבל החלטות לא טובות, שצריך למסור הוא בועט, שצריך לבעוט הוא מוסר, אז התחלנו עבודה, לאט לאט, אתה יודע, המון שיחות אישיות, אתה יודע שהוא גם יבין, איזה פוטנציאל יש בו, ואז אתה רואה לאט לאט, ובחצי שנה השנייה בקבוצת הנוער, אמרתי לכולם זהו, הוא מבין, כאילו הוא יודע, בכל העבודה הקשה של החצי שנה הראשונה, עכשיו אנחנו מרוויחים אותה, ושהגעתי לקבוצה בוגרת, אתה יודע, יש היום את העניין הזה שאני לא אוהב, שאומרים שאם לא היה את המונדיאליטו, אז הוא היה באפולה, okay. שזה, בי זה פוגע מאוד, זה מציק לי, כי אין סיכוי, אתה יכול לשאול את כל אנשים במועדון, שאני הייתי לא לקבוצה בוגרת, והייתי אומר לו, ענן, לך לליגה לאומית. אין סיכוי כזה, אין תיאוריה.
אני מניח שכמו כולם, אתה מזועזע לשמוע על הניסיון של עבריינים לסחוט אותו.
שלחתי לו הודעה, אתה יודע, הוא אמר לי שהכל בסדר, לא נכנסתי לזה יותר מדי, אבל אני סומך עליו, על אבא שלו, זה לא כיף לשמוע את הדברים האלה, אבל אנחנו חיים, אתה יודע, במדינה לא קלה. זה עוד משהו שהוא...
הוא חזק, הוא ידע לשים את זה מאחוריו.
אין פה ספק בכלל, זה ילד, אמרתי, הוא ילד מיוחד, באמת ילד מיוחד, שאני הכי שמח לראות איפה הוא הגיע, ושמשם הוא ימשיך, הוא ילד צנוע.
איך אח שלו?
יעד הוא ילד שונה לגמרי מענן. יעד יותר דריבליסט כזה, יותר ברזילאי כזה, ענן יותר אירופאי, ענן יותר עוצמות, מהירות וכוח מתפרץ. יעד גם שחקן שיכול לדבר. אבל אתה יודע, אני רוצה שהם יישארו עם רגעים על הקרקע, יש להם אבא שיודע את העבודה, ילדים שהם קודם כל עבודה קשה. ענן, אני חושב שאם זה היה ילד אחר, בתהליך שהוא עבר השנה, הוא היה מתבלבל, היה מתנהל אחרת. כל הערה שזורקנו באימון, כל שחקן, הוריד את הראש, בסדר, ממשיך הלאה. אני צועק עליו בכוונה הרבה פעמים, גם שלא...
זה מסתבר.
כן, גם שלא מגיע לו, אני בכוונה צועק עליו, שאתה יודע, שיבינו כאילו שתמיד יש עליו מישהו שאתה יודע, מיד על הדופק, ואני פעם בשבוע מכניס אותו לשיחה, סתם, יש לנו מחר מכבי נתניה או זה, אוקיי, מה כאילו, מה אתה עושה למשחק? ופתאום אנחנו מדברים, ואנחנו כבר... בונים, אתה יודע, איזשהו כבר רעיונות, כאילו, מה, איך קבוצה שנייה כבר מתחילה להתכונן אליו. וזה ילד שאני מאוד נהניתי
לנו. עשית לו בעצם מה שאולי היית צריך שיהיה לך כשחקן, כילד. מישהו כזה שינחית לך את הגרזן הזה.
לגמרי, לגמרי, כן. גם, אתה יודע, אמרתי, בגלל שאני באתי מבית של הורים שעובדים מהבוקר ועד הלילה, ואבא שלו, אני רואה אותו כל פינה איתו, בכל מקום, דוחף אותו, ללכת לקום בבוקר, אם יש אימון ערב, כל בוקר הוא נכנס לחדר כושר, הוא הולך, עובד, ואני לא עלי את הדברים האלה, וזה משהו שהיום ילדים צריכים להבין שזה קודם כל עבודה קשה.
סיפרת מקודם שהיה לך הרבה שיחות עם ינקלה, שפעם בשבועיים היית מגיע למשרדים.
כל המשרדים או שמתקשר אליו, אני הייתי מתקשר אליו כמעט אחרי כל משחק, לפני וגם אחרי.
לא באותו יום של הסתיים המשחק.
לא.
פעם אבו גם תאמר, אסור עם בעל בית גם לדבר באותו יום. צריך לתת לדברים לשקוע. לא משנה אם ניצחת. אני
מסכים עם אבו גם ב-100%. אתה יודע, בסוף צריך לתת לדברים להירגע.
מה היה בשיחות עם ינקלה? אתה יודע, כי ינקלה, גם הוא יראה עכשיו דוק, והוא יראה מישהו שלא טוב, הוא יתעצבן, ואתה יודע, יביע את דעתו, הוא לא יכול, לא משנה איזה ענף ספורט הוא יראה, הוא תמיד הווינר, והוא תמיד יאיר את מה שצריך.
קודם כל זה מדהים, קודם כל זה מדהים, הוא רואה ליגה לנוער, הוא רואה ליגה לאומית, הוא מכיר את כל השחקנים, את כל הקבוצות, וזה... אמרתי, אני מאוד מאוד נהניתי מהשיחות שלי איתו.
מה, כאילו, מה אהבת בשיחות?
לא, קודם כל הוא בן אדם מאוד אמיתי, מאוד ישר. אם הוא אמרתי, אם צריך לתת בראש מהמשחק האחרון שהיה לא טוב, אז הוא אומר אותו, ואני מקבל את זה, ואני, אתה יודע, אנחנו מדברים, מה יכלתי לעשות יותר טוב.
יש איזה הערה שחזוקה לך?
הערה שהוא שונא להפסיד דרבי. שונא, ברמה שכאילו, אי אפשר להסביר את זה, כאילו... עזוב, המשחק האחרון היה באמת, זה היה משחק, אתה יודע, זה היה כבר גרבץ' כזה, למרות שזה מאוד מאוד חשוב לנצח דרבי, אבל אחרי הדרבי שעשינו את הטקו, אז אתה יודע, הוא היה מאוד עצבני, ואפילו יום אחרי שדיברתי איתו, מסעי דרבי מבחינתי, הוא מעל הכל, ואני רוצה לנצח דרבי, זה ינקלה, וזה...
תגיד, יודע, מה אמרת לו אחרי המשחק ה-3-2, ההפסד למכבי פתח תקווה, ששימית שם, אתה יודע, היה במשחק שכולם זוכרים לרעה, אמרת לו, מה הבאת לי, מה זה הבלם הזה?
לא, חלילה, גם הוא, ינקלה, אתה יודע, זה מיד אחרי המשחק כבר, אני זוכר במושבה, שזה חדר צדדי כזה, שישבנו כל הצוות, וינקלה דיבר איתנו, אתה יודע, הוא גם מבין שזה משחק של אחד להרבה שנים, אתה יודע, אבל תמיד אנחנו מכבדים את השחקנים שלנו, אנחנו בחיים לא נדבר ככה על שחקן, לורנצו, אתה יודע, התחיל צולע, ובסוף באמת סיים טוב.
מי שגם לא התחיל טוב את העונה הזאת ואז עשית את ההחלפה, זה איתמר ניצן.
נחזור אחורה לקיץ, ברגע שג'וש עזב, אתה יודע, חיפשנו כאילו שוער שהוא היה העמדה הראשונה. אני ביחד עם איתי זילפה, מאמן שוערים, קיבלנו החלטה שאם אנחנו הולכים על ישראלי בהתחלה זה יהיה יואב ג'ירפי. ופתאום נכנס השוער בקסטר אנגלי שכבר הכל היה סגור איתו.
הגיע לארץ,
עשה בדיקות, אני לא יודע מה קרה וזה, ורגע לפני החתימה הוא החליט לחזור לאנגליה, לחשוב, לדבר, לא יודע מה המשפחה, והחליט בסוף לוותר.
אז זה גם מפיל את עסקת ג'רפי.
אז ג'רפי כבר לא יכול לחכות יותר מדי, חתם בפול חיפה, ואז הסתכלנו על השוק הישראלי. אמרנו, רגע, מי השוער הישראלי שפנוי, שאפשר להביא? אתה יודע, גלאזר לא פה, פרץ לא פה, משפטי כבר סגר במכבי תל אביב. אז עוד פעם, השוק לא היה יותר מדי.
לא רבוי.
אבל, ואמרנו, אנחנו לא רוצים להביא שוער זר בשביל, אתה יודע, לפגוע בשדה, כי שם היה לנו יותר חשוב. בסוף, אני רציתי את איתמר וכולנו, וסגרנו עם איתמר, ואיתמר התחיל, ובהתחלה עוד הכל היה בסדר, אתה יודע, זה לא שבמשחקים נגד ברטיסלאבה, שריף וכל הקבוצות האלה אולי היה טוב. והרגשתי בתקופה שבסוף שריף קיבל שאיתמר נמצא בכושר פחות טוב, זה היה אחרי המשחק מול רן בחוץ, ששם הרגשתי שאחרי המשחק אני צריך לעשות שינוי, ודיברתי עם המאמן שוערים, אמרתי לו שזאת החלטה שאני מקבל, שנעשה את השיחה, הזמנתי את איתמר לשיחה, ושריף אחרי זה, שריף באותם זמנים הוא התאמן כמו, אתה יודע, כמו חיה, הוא רק חיכה כאילו לרגע הזה, אולי הוא הרגיש שאתה יודע שזה כבר צריך לבוא, ונתתי לו את זה, ואמרתי לו שאני לא מהממנים אנשים, אני עושה שינוי בעמדה ששוער, אני לא מהממנים שייתן חרג משחק אחד או שניים.
לא תעשה זיגזג.
כן, אני לא אעשה עכשיו איזשהו בלגן, אתה תרוץ לפחות איזה 4-5 משחקים, תהיה רגוע, ושריף לקח את זה, אני חושב, כמו שצריך, ואני הכי שמח גם בשבילו, שזה עוד שוער צעיר, אחרי שנים מאז דודוביץ', אם אני לא טועה, שלא היה שחקן בית שוער, שאתה יודע, עכשיו הוא היה גם בסגל נבחרת בוגרת, אני מאוד מקווה שהוא ימשיך ככה, ראיתי שהחתימו עכשיו שוער שיבוא ויתן לו תחרות, התחרות היא טובה, ואני מקווה שבאמת בסוף מי שטוב יותר יהיה בשער.
הליגה נעצרה אחרי האסון של השבעה באוקטובר, אני מניח שבשבילך, חוץ מהאלם שכמו כולנו, היית צריך להסביר לעזרים מה קורה פה, זה בטח גם היה לא פשוט, אתה יכול...
לגמרי, אני כל, אתה יודע, ברגע שהתחיל האירוע הזה של השביל באוקטובר, כל הזרים ממש כאילו טסו למדינות שלהם, היו בלחץ, ונתנו להם, אתה יודע, את השבוע, 10 ימים, שבועיים להירגע, ואז התחלנו את השיחות בזום, כולם, כולל הזרים, אבל מהרגע הראשון ראיתי את הנכונות.
אז הגיע גם התקרית עם השלט, איך שחודש, חודשה הליגה, עוד פעם, אני מניח, שיחות ואי נעימות.
אבל עוד פעם, ראית אחרי זה שהם כן החזיקו, אם באמת, אנחנו, אני חושב שזאת הייתה טעות שלנו בתור מועדון, אם היינו באים ומסבירים להם לפני, שיש שלט כזה ופה ושם וכתוב ככה, אין מצב שאף אחד לא מחזיק את זה. זה לא אנשים האלה, אתה צריך להכיר אותם באופן אישי. היה לנו מסע בפיורנטינה, שאחרי המשחק, הקהל שלהם, כולם עם דגלי פלסטין והשומרים שצריכים להגן עלינו, פתאום מתחילים לדחוף אותנו. ופתאום סק, אתה יודע, הוא מוסלמי, מתחיל לדחוף ולהגיד להם כאילו באנגלית, אתם בכלל לא מבינים מה זה ישראל, אתם זורקים שטויות, אתם אומרים שטויות, זה שיט, אז אתה מבין מה זה הזרים של מכבי חיפה בישראל, והם עשו הכל, כל פעם נרתמו והלכו, ביקרו חיילים, אני חושב שזאת הייתה אי הבנה בעניין של השלט, אבל בסוף, משק אחרי זה כבר הם החזיקו את זה וכולם היו בסדר.
אפרופו סק, הוא היה לפני אליפות אפריקה, שחקן אחד, חזר שחקן אחר. כאילו, פחות מרוכז, יותר מרשה לעצמו. זה לא היה אותו שחקן שהכרנו, משהו קצת עבר עליו, ולא טוב באיזה תקופה הרגשנו.
קודם כל, אני חושב שהוא הגיע מאליפות אפריקה, במשחק הראשון שלו זה היה נגד מכבי תל אביב בסמי עופר. הוא עשה משחק אדיר וניצחנו. היה לו תקופה טובה.
נכון, ואז אבל... פתאום...
ואני אגיד לכם, איפה הבעיה הייתה של סק. סק... זה גם בגללי, הוא סרק אחר בדקות השנה, גם עכשיו הוא לא נח, מהליפות, מהליגה, הולך לנבחרת, מבחינתי הוא שחקן מאוד מאוד חשוב, היה לי חשוב שהוא יהיה בכל רגע במגרש, אם אני רוצה ללחוץ, אני חייב לצעוק על המגרש, כי הוא הראשון שדוחף את כל הקבוצה כמה שיותר גבוה, נכון שהיו לו משחקים פחות טובים, ויש לו דקות פתאום שהוא מאבד את הריכוז וכאלה פה, אבל...
לא סבכת, נגיד, שראינו, אתה יודע, היה חשש, היה לי אמיר, שהוא היה תליפות אפריקה, מה יקרה, מכבי חיפה שערוריה, לא הביאה בלם, לא הביאה זה, איך היא תעבור.
זה בגלל ששימיץ' עוד לא חזר.
אז אמרתי לו, תהיה רגוע, הכל בסדר, לא, אני אמרתי דווקא הם צריכים להביא חלוץ, היה בינינו ויכוח, אמרתי הטעות שהם צריכים היו להביא חלוץ, כאילו אני אמרתי והוא אמר בלם, ואז היה לך שימיץ נכנס מצוין.
שימיץ מילה את
מקומו, ושון גולדברג גם היה, היה לה בכלל עונה טובה מאוד. אז אתה לא חשבת שאתה יכול לסמוך עליהם ולתת לו לנוח אלה פרקים? כי אז זה נראה שהיה לו את הירידה הזאת, כי יכול להיות שוב מהעומס אתה אומר שהיה לו עם כל הנסיעות, נבחרת ושלא נח וכל הדברים, שאז זה נראה שאתה מתעקש לתת לו לשחק לפעמים, שגם אולי זה היה צריך לתת לו קצת לנוח, קצת להירגע.
אז היה לנו את המשחק בספרד בויאריאל, שהחלטתי בסוף לתת לו לנוח, שהיה לו מאוד 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 חשוב לשחק. הוא תמיד רוצה לשחק, הוא תמיד, כל אימון, הוא לא מוכן להפסיד, אתה יודע, יש סיפור עליו שבמכבי חיפה, בעונה שעברה, היה לו מתיחה במפסע, והצוות בא ואמר לו, שמע, כאילו, בבדיקה רואים וזה, אז הוא אמר להם, אם אתם הולכים להגיד למאמן שיש לי משהו, וזה אני הורג אתכם, אין לי כלום. הוא עולה, וזה, אתה יודע, הוא פיגור, הוא דתי אחד הזרים גם הגדולים שהיו פה, קשה מאוד לוותר על שחקן כזה, יכול להיות שהייתי צריך לתת לו לנוח טיפה יותר, אבל ברגע שאתה רץ, ואתה במאבק אליפות, ויש לך שחקן כזה, דומיננטי ופיזי ומהיר, ונותן לך הרבה דברים שאתה לא יכול לקבל זה עם בעלים אחרים, אז קשה לוותר.
זה לא עניין שלא רצית להתאמת איתו אולי, אין פה?
לא, אתה יודע, זה באמת, אני שומע את הדברים האלה.
כן, זהו, אני בכוונה רוצה שתגיב על זה.
בסוף, צריך להכיר אותי לעומק גידי בשביל להבין שאם אני מקבל החלטה עכשיו, אתה יודע, היה את המשחק נגד בני סכנין שבדקה 60, 0-0, לא, 1-1, פתאום אני מוציא את צ'רון.
כן.
צ'רון לא אהב את זה בכלל, כאילו יום אחרי נכנס על השיחה, הוא אומר לי, שמע, קוד ש-1-1 וזה, אמרתי, אבל הרגשתי שלא היית טוב. הרגשתי שאתה מאבד כדורים והרגשתי שאתה לא צריך אותו במגרש. בסוף אם אני באמת מאמין במשהו, אני הולך איתו, גם אם אני צריך לשבור את הקיר, אני לא, זה, אתה יודע, סק, אם הוא היה מרגיש מעליי או מעל הקבוצה, אז הוא היה מתנהל ככה באימונים, או שהוא היה עושה כל מיני דברים שבאמת עבירות משמעת, אבל בגלל שהוא שיחק ופתאום היה טיפה בירידה, ואז היה לו את המקרה עם לורנצו, אז אתה יודע, תמיד מדברים על זה שכאילו המאמן, אתה יודע, הוא לא סופר אותו או לא זה, אבל אני לא יכול, אתה יודע, למנוע את הדברים האלה, הלוואי עליי, אתה יודע, כל באמת, החיים שלי לאמן שחקן כזה.
מה באמת קרה שם באימות עם לורנצו?
אתה יודע, אתה מסיים משחק פיורנטינה 1-1, ואתה כאילו מורזב מזה שכאילו, אתה יודע, אתה לא ממשיך הלאה, אבל אתה מסיים 1-1 בנגד קבוצה מהסריה. אנחנו בכלל, אתה יודע, זה יצדון כל כך ישן, שהחדר של הצוות הוא נמצא 50 מטר מהחדר הלבשה של השחקנים. אז ישבנו כל הצוות, ופתאום הרופא בא ואומר לנו, חבר'ה, יש פה אירוע בחדר, לורנצו וסק רבים. ואז הגענו לחדר, ראינו אותם רבים.
מה, מכות?
דחיפות, אבל יכול להיות שהתחיל לפני. אבל ברגע שהגענו כבר, זה, אתה יודע, זה הסתיים, זה נגמר.
לא היית צריך להפריד שם ביניהם.
אתה יודע, שחקנים, אתה יודע, ניסו להפריד, ופה ושם וזה, זה לא נעים.
שניהם חזקים, זה לא קל להפריד.
זה שתי גלדיאטורים, אתה יודע, זה... אז אחרי זה כבר צחקנו על זה, אתה יודע, גם באימונים הייתי אומר להם, עכשיו בסוף האימון אתם הולכים בצד, אנחנו רוצים לראות אתכם רבים, אבל בסוף אני יכול, באמת, יש כל כך הרבה קבוצות גם בעולם, גדולות, ששחקנים רבים ופה ושם, אחרי זה הם היו ממש כמו אחים, אחרי כל גול שהחלק ההתקפי נותן, הם הראשונים שמתחבקים אחד עם השני, וזה קורה.
עוד אחד חזק בקבוצה זה פיירו, וגם על זה לי ולגידי היו הרבה דיונים, מי צריך לפתוח, פיירו או דין דוד? שני חלוצים מאוד מאוד שונים.
אני אמרתי לו שניהם ביחד.
גידי בשלב מסוים אמר שניהם ביחד.
גידי מבין כזה.
אבל בתחילת העונה לפחות, זה נראה שאתה דבק בפיירו, אפילו אז את המקרה מפציעה וזה, שאתה כאילו קצת לא סופר את דין דוד.
קודם כל בתחילת העונה, אסור לשכוח שעל ידיעה. אז כן. דיה, בגלל שהוא תמיד אוהב לרדת טיפה מדרגה שאנחנו עם הכדור, הייתי חייב מישהו שיחזיק את קו ההגנה, וזה פרנזי. יכול להיות שאני יכול לשים גם את דין, כי דין גם יכול לעשות, אתה יודע, את התנועות השטח וכאלה. ודין זה שנפגע, ואתה יודע, ככל שהדברים התחילו לזוז, העונה התחילה להתקדם, והרגשתי כבר שדיה כבר זז הצידה. פרנזי, היה לו את הפציעה הראשונה, ואז באנו לבלומפילד, במשחק של הניצחון, שדין היה זה שהיה על קו הגנה, וצ'רון טיפה מתחת, ואז ליאור וג'אבר פתוחים רחב, שהיינו ב-5-3-2. אבל אתה יודע, זה מה שהרגשתי באותו זמן. פרנזי, אני יכול להגיד לך שבפגישה הראשונה שלי איתו, הוא גם היה, פתחנו את האימונים בקיץ, הוא היה עם הנבחרת שלו. ואז אמרו לי, שמע, הוא חושב לעזוב, אולי, אתה יודע, הוא עבר עונה לא פשוטה במכבי חיפה, כאילו הוא עשה גולים בתחילת עונה באירופה, כן. ואז אחרי זה כבר היה לו הרבה יותר קשה. כי בפלי אוף, אתה יודע, הוא נכנס כזה בתור סכן מחליף, הוא סיים, אם אני לא טועה, עם תשעה שערים, וגם את השלושה ארבעה האלה, הוא כבש כבר לקראת הסוף. ואז אמרתי לו, תשמע, הסגנון של הקבוצה השנה הולך להשתנות. אני לא אגיד יותר קבוצתי, אבל ברגע שיש לך עומר אצילי, שהוא שחקן כל כך דומיננטי, ברגע שהכדור מגיע אליו בשליש האחרון, אין מה לעשות, הוא יחיד סגולה כזה שהוא מסיים את ההתקפה. הוא עושה גם מזה גולים, הוא עושה מספרים מטורפים. ברגע שידעתי שאין את עומר אצילי, אז אמרתי, שמע, אני חייב לעשות כל מיני תבניות שהם יתאימו יותר לשחקנים, אתה יודע, שכולם ירבשו.
יותר להפעיל אותו.
כן. ואני גם אחד אוהב שיש הרבה קרוסים מהצד, וברגע שיש לך פרנזי, אז הוא ייהנה מזה. אז אמרתי לו, פרנזי, אני אומר לך, בוא תיתן צ'אנס, תראה מה יהיה. ושהתחלנו את העונה, אחרי כמה משחקים, והוא אומר לי, הוא מרגיש כבר טוב, הוא מרגיש שונה, השתמשנו בו בתוך קיר, הרבה פעמים נגד קבוצות שהם ידענו שהם נשכבות לאחור חדר, אשדוד, שהיה להם מאוד קשה, ואז בנינו תבניות שהוא מקבל, וכולם באים, אתה יודע, לידו, מאחוריו, ונהנו מזה הרבה שחקנים, והוא עשה עונה מדהימה, אני חושב איזה 20 שערים, 25 שערים, כולל אירופה, מבישולים, אז היה לו עונה אדירה.
בוא תשבור את הסטיגמה שהוא ודין ודוד לא יכולים לשחק ביחד.
המציאות כבר שברה את
הסטיגמה. זה בשבילך.
קודם כל, האיזון ביניהם הוא מדהים, אבל צריך לבחור את השלישיית קישור לאדם, שתהיה מאוד מאוזנת, כי אם לא יהיה משלישיית קישור הזאת שחקן של מסירות מפתח, של טיפה מרוויח שטח, שניהם יהיו קצת בבעיה. כי בסוף שניהם הם מסיימים, הם לא, זה לא דיה סבא שהוא יכול לייצר גם לאחרים.
כן. אז אם דיברנו על פיירו, אז אחד הרגעים הזכורים מהעונה הזאת היה הכרטיס האדום שאתה, שראו אותך צועק לו, וואי, וואי. דיברתם על זה אחר כך?
ברור, ברור. אתה יודע, אני הגבתי איך שהגבתי באותו רגע, אני לא, אתה יודע, אני לא מצטער על זה. זה כי אני חושב ששחקן, אני אגיד לך, אם הוא היה עושה איזשהו גליץ' והיה מקבל אדום ישיר, אין סיכוי שהייתי מגיב כך. אני מכיר את עצמי, אני לא זה, אבל
לא, זה לא, אני לא אומר את זה כשלילה, אתה הגעת ככה בצדק.
עכשיו, קודם כל, לפני המשחק, הכנו אותו מראש, אמרנו לו, פרנזי, מיגל ויטור ולופס, כל המשחקים שאני מסתכל אחורה, במיוחד בטרנר, כל הזמן מנסים להוציא אותך מהמשחק. עוקצים אותך מאחורי הגב, זורקים לך כל מיני מילים, וזה חשוב שתישאר רגוע, אמרנו, אין בעיה, אל תדאגו בפה. וראיתי כבר שהוא, אתה יודע, מתחילים להוציא אותו, ואז זה היה מטר ממני, ופתאום, אתה יודע, הכפיים האלה לשופט, מבחינתי זה היה משהו שאסור שיקרה, להשאיר 10 שחקנים על המגרש בטרנר, אתה יודע, דיברנו על זה, והוא הבין, והכל בסדר.
מה עושה חלילי? עדיין חלילי, מנסה לעבור, עובר טוב חלילי בתוך הרחבה, הנה הרוחב, 1-0 לא, אולי עכשיו, כן! רפאלו!
בוא נדבר על המשחק בבלומפילד, ניצחון ראשון של מכבי חיפה אחרי 11 שנים על מכבי תל אביב במגרש הזה. הפתעת את רובי קין במשחק הזה עם הלחץ, עם דין דוד וחלילי, עשית שם איזשהו שינוי שאני חושב הפתיע את מכבי תל אביב.
כן, קודם כל לפני המשחק הזה שחלנו ב-4-3-3. הלחץ שלנו לפני המשחק הזה לא היה הכי טוב. והחלטתי שאני עובר זה לא בדיוק 5-3-2, כי אנחנו סיימנו בקו 5, פיינגולד, לורנצו ושון, פייר קורנו וענן על כל הקווים, אבל באמצע עשיתי איזשהו שינוי שלא עשינו אותו לפני. שיחקנו עם אלי, ג'אבר אמצע ימין, ליאור אמצע שמאל, וצ'רון טיפה מתחת לדין, אבל דין קיבל הוראה שהוא רק עומד על קו ההגנה, כדי שהקו ההגנה לא יהיה קומפקטי וידחוף לכיוון צ'רון. והתקפית היה לנו מעולה, צ'רון וגם ליאור, כל מיננו ביתרון של שחקן אחד באמצע, אבל בסוף כל מה שהיה, הדבר המשמעותי זה היה הלחץ שלנו. תרגלנו בימים שלפני המשחק, שאנחנו לוחצים אותם במן טו מן, כל שחקן מקבל משימה על שחקן כזה, כאילו עם השם שלו, ליאור ידע שוונוברי מקבל כדור, הוא לא נושם, ג'אבר, אלי וליאור על כל אחד מהאמצע, פייר קורנו מקבל את המגן הימני, ענה מקבל את רביבו, ואנחנו 3-3 מאחורה, בלי שום פחד, והרבע שעה ראשונה לחצנו אותם, באמת כמו חזירי בר כאלה, שאני הרגשתי שמכבי תל אביב כאילו היו בלחץ מזה והיו בפאניקה, ועשינו מזה גול. אתה יודע, ברור שזה היה קשה, אבל זה היה ניצחון. שמע, ההכנה לפני המשחק, אלעד אשכנזי שהוא היה איש המנטלי, חשב על איזשהו רעיון במלון, הראינו להם קטע שקרון מקרגור הוא נלחם נגד איזשהו יריב שהוא לא הצליח לנצח אותו, משהו כזה שהוא הוא על הקרשים כבר, שהוא כבר הולך להפסיד, ופתאום מתרומם ומנצח, אמרנו שחקנים זה מכבי חיפה ובלומפיל, אין דבר כזה שאנחנו מכבי חיפה, אנחנו 12 שנים באים לבלומפיל ולא לא מנצחים, זה לא נשמע לי הגיוני, כאילו, אתה יודע, אנחנו לא משחקים נגד מנצ'סטר סיטי בחוץ. ואמרנו לשחקנים, והם הגיעו לבלומפיל, כל אחד קיבל בתא שלו תמונה שלא חוגג גול. כל שחקן.
אוקיי.
צ'רון חוגג גול נגד פריז, דין דוד חוגג גול, וכל אחד...
כל אחד את הרגע שלו.
את הרגע שלו. ואז אמרנו להם, כאילו זה מה שאנחנו רוצים לראות היום, כאילו רגעים שמחים. וואו, זה היה באמת מדהים, אתה יודע, לעשות את זה אחרי כל כך הרבה שנים.
תגיד, הייתה איזו תקופה שהיה את הדגו בול, שכולם דיברו על מה שעשית, איך אתה ראית את זה?
האמת לא התייחסתי לזה יותר מדי, אתה יודע, חברים כזה אמרו לי ופה, אבל לא נכנסתי לזה יותר מדי.
דווקא הזדמנו לשאול אותך, מה זה הדגו בול?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה, אתה יודע, מי המציא את זה ומי התחיל, אתה יודע, לפתח את זה, אני באמת לא, אני לא נכנסתי לזה יותר מדי, תמיד התעסקתי בעשייה, ביום יום שלי, בקבוצה, היינו בתקופה של כמות מטורפת של משחקים.
מה הכריע לדעתך בסופו של דבר את האליפות לטובת מכבי תל אביב?
קודם כל, אני חושב שאם אתה רוצה ללכת לאליפות, אתה לא יכול ליפול נגד קבוצות קטנות. זה, בסוף הפער הזה היה איבוד נקודות שלנו נגד הפועל תל אביב, שני המשחקים.
וריינה.
ריינה. אבל אני בטוח במיליון אחוז שאם השחקנים שהיו לנו בפלייאוף העליון, שג'אבי חזר ודין חזר ופרנזי חזר, היו נגד הפועל תל אביב בסמי אופר, היו נגד ריינה בסמי אופר, אני בטוח שהיינו...
אתה מרגיש שיכולת
לוקחים אליפות?
יכולת לעשות...
לא לוקחים אליפות, היינו לוקחים יותר נקודות.
יכולת לעשות משהו אחרת בדיעבד, שאתה חושב על המשחקים האלה?
עשיתי, חשבתי המון, כאילו באמת, בנקודת הזמן הזאת, כאילו בסוף אני מסכל את ההפסד שלנו נגד ריינה, למשל בסמי אופר, מבחינה התקפית, כאילו פתחנו עם תום חמד ענן ולא זוכר מי עוד היה, אני מסתכל בספסל, אין פרנזי, אין דין, אין ג'אבר, מי יכול, לא, אתה אומר כאילו רגע, אני רוצה עכשיו לעשות שינוי, אבל שיכנס מישהו שיכול לייצר גולים.
הפציעה של דין דוד, אני חושב, זה הפציעה שהיא זאתי שחוץ מהעזיבה של שרי, הפציעה של דין דוד היא פגעה בכם מאוד, כי לא היה לכם, אמרתי לך מקודם שאני
ביקוח
איתו, שהייתם צריכים להביא בינואר חלוץ גם, היה חסר לכם עוד חלוץ, עזוב חמד, הגיע בסדר, אבל היה חסר עוד חלוץ דומיננטי, מישהו שהם יודעים שיכול...
לא יכולנו להביא זר, חשבנו על מישהו ישראלי, לא מצאנו יותר מדי אופציות, בסוף אתה יודע גם יש חלוצים טובים שהקבוצות אחרות לא משחררים, אם הייתי רוצה את מלמד, הפועל חיפה לא משחררים אותו.
ניסית לעשות איזה מהלך?
תאמין לי, בדקנו הכל, אבל בסוף אתה לא יכול להביא. אז תומר היה אפשרות להביא אותו בבאר שבע, והבאנו, ובאמת, בסוף אני חושב שעוד פעם, אני לא יכול להגיד שבגלל זה לוקחנו אליפות, אבל העיבוד נקודות שבתקופה הזאת שעשינו, גם ג'אבר שהיה מאוד מאוד משמעותי, הוא היה בעונה אדירה, נתתי לו תפקיד חדש, שהוא בעצמו בהתחלה, הוא לא הכי הבין, אמרתי לו, אתה יכול לעשות קריירה בכל בעמדה הזאת של השש.
של השש?
של השש, כי יש לו רגליים מטורפות, הוא עושה בין 12-13 קילומטר במשחק, ספרינטים מטורפים, הוא עושה נתונים של שחקנים, שאורי הראל, שהוא אחראי על כל ה-GPS וכל הנתונים, כל הדאטה, הוא אומר שהוא עושה נתונים של שחקנים של סריה, ואתה יודע, הוא מחליף עם מאמני כושר כל מיני דוחות, הוא אומר ג'אבר, זה נתונים פיזיים מטורפים, אם הוא היה ודין, מה שקרה שדין נפצע בטדי, שבוע עשרים אחרי, פרנזי נפצע.
כן.
ואז שניהם ביחד שהם נותנים לנו כמה, 40 גולים ביחד עם בישולים, לא נמצאים.
אפילו הם לא יכולים את הפציעות שלהם בתכנן, אה? שיהיה רוטציה.
אני יכול להגיד שפרנזי ידעתי, מה זה ידעתי? ידעתי שהוא ייפצע כי הוא עשה בשני המפגשים נגד גנט,
כן.
מאמץ, בגלל שגם היינו במשחק אחד בעשרה שחקנים, מדקה 70 כזה, הוא עשה מאמץ, שהצוות הרפואי והממני כושר אמרו לי, מסע, תשמע, אנחנו חוזרים עכשיו לארץ, הוא חייב לנוח. אבל אמרתי, רגע, שמע, אני רץ לאליפות, אם אין לי דין דוד, אם אני שם את פרנזי בחוץ, מי יעשה גולים?
ואז הגיע הפציעה?
ואז הגיע הפציעה. זה בסוף, אין, אני, אנחנו שילנו פה מחיר שלנו, אמרתי, הצמד המשחקים האלה נגד
32 משחקים ב-16 שבועות, זה לא היה דבר כזה.
אני גם לא מאמין שיהיה דבר כזה.
בנוסף, עוד מישהו שהפריע ואולי גם הרגיז אותך, זה בית הדין. עם ההחלטה, בוקר המשחק, אתה התבטאת גם בחריפות. ביקשו ממך להתבטא או ש...
אף אחד לא ביקש ממני, זאת הייתה החלטה שלי, עשיתי טעות. אני חושב ששידרתי לשחקנים שיש לנו את כל התירוצים שיש בעולם בשביל, אתה יודע, לבוא ולהפסיד או לא לראות טוב. אני, לא הפריע לי על ההחלטה. אני, הדבר היחידי שהפריע לי, כן, מיום המשחק, אמרתי כאילו, לא משנה איך המשחק היה נגמר נגד ריינה, יום אחרי, אין משחק, אין איזה משהו, מה הבעיה? להודיע את אותה הודעה, יום אחרי משחק. זה כאב לי גם על בית ירושלים, באותו...
מה הטעות שעשית?
שדיברתי על זה אחרי המשחק, שהפסדתי, במקום להתייחס להפסד, לזה שנראינו רע, שריינה ניצחו אותנו, במקום זה אני מתעסק בבית הדין, ואז אתה יודע, השחקנים רואים את המאמן שלהם מדבר על בית הדין, ואתה יודע, מה הם מתחילים לחשוב? בסוף, שחקני כדורגל, אתה יודע, מסתכלים על המפקד, ורוצים לראות איך הוא מתנהל, ושם עשיתי טעות, אמרתי את זה גם לכל לשחקנים, להנהלה, שזאת הייתה טעות שלי, אתה יודע, זה עוד משהו שאני צריך...
טוב, אתה לוקח אחריות יפה, מעניין אם בית הדין ייקח אחריות על על ההחלטה שלו, לא להוריד למכבי תל אביב נקודה, עכשיו כשלוקאסן הודע שהחזיז כן פגע בו, אבל בסדר, בוא נעזור את זה.
מה אתה רוצה עכשיו שיורידו את הנקודות?
מה שאני רוצה, בואו נשמור את זה לפעם אחרת.
כשאתה מסתכל, אם ניתחת את כל העונה הזאת, ואני בטוח מהפעם, שאתה משחזר אותה וזה, מה הטעות שעשית לצד הדברים הטובים? אתה יודע שזה
יושבך כזה? תן לי לשאול אותך יותר ממוקד, ההדחה נגד מכבי נתניה בגביע. אתה חושב שזה גם היה הרגע שבו איבדת את הסיכוי להמשיך במכבי חיפה?
100%. אני חושב שבסוף זה היה משחק. זה הפסד שיכול לקרות פעם במאה שנה. אתה מוביל 1-0 על קבוצה שהיא בעשרה שחקנים, באותם רגעים, אתה יודע, הם כאילו כדור רק אצלנו, ואנחנו רק מייצרים מצבים, ואתה יודע, 2-0 באוויר, ואז הגיע דקה 65, משהו כזה, בגלל שאנחנו בתקופה מאוד מאוד עמוסה, אמרתי, זה הזמן לוותר על ליאור, על אלי, על ג'אבר, שחקנים שכאילו, אתה יודע, נמצאים בעומד
מטורף. כן, אבל בגביע אי אפשר לתקן אחרי זה.
אני מסכים איתך, אתה מחזיר אותי עכשיו אחורה למשחק הזה, אני נותן להם משחק 90 דקות, ואולי משחק אחר עושה איזשהו משהו. אתה מקבל בתור מאמן החלטה, ושאתה מדבר עם הצוות. עכשיו, לפני המשחק אמרנו, אם יהיו רגעים שאנחנו יכולים לשמור על ג'אבר, כי הוא חזר מפציעה, שהיא פציעה מאוד מאוד קשה, עם קרע רחב מאוד, אמרנו, שמע, זה הזמן. אז אתה מכניס, ופתאום האחד-אחד, שבמגרש באותם רגעים יש לך הרבה חבר'ה צעירים, ליאור קאסה ודניל, שהוא לא מבין עדיין את האירוע, ויש לחץ, פתאום יש קרן, אתה יודע, אתה אומר, בסדר, יש לך מספיק סכנים ברחבה, יש לך מספיק סכנים פיזיים שיקרו את ה... אתה יודע, שזה כתוב, זה כתוב, לא יעזור שום דבר, ופתאום אתה מקבל את ה2-1 הזה, שאתה רוצה לחזור, אתה לא יכול.
ואז, אתה אומרת, אם אתה לא מפסיד את המשחק הזה, יכול להיות שעכשיו היית יושב פה כמאמן מכבי חיפה.
אני לא יודע, אבל אני חושב שהמשחק הזה בסוף, אתה יודע, נתן איזשהו משקל החלטה, זה רגע, אחד הרגעים, בוא נגיד שאפשר להגיד ש... אתה יודע.
תגיד, טוב, זה והפיתורים של בחר מהכוכב, אתה יודע.
לא, אני באמת, אתה יודע, הרבה אומרים לי את זה, שכאילו, ברגע שברק פותר, ידענו שהוא יחזור למכבי חיפה. אני באמת אומר לך, אפילו לא לרגע זה עלה לי בראש. כי בסוף אמרתי מסי, הרי אם אתה מצליח, הרי אם אתה בסוף תהיה צמוד באליפות, אתה תיקח אליפות, זה לא משנה מי יהיה בחוץ, אתה תמשיך פה. ואני, היו לי רגעים שהייתי בטוח שאני הולך להיות פה עוד שנתיים קדימה. שעברנו את, פתאום את גנט, ועברנו את פנאתינייקוס, וניצחנו את מכבי תל אביב בבלומפילד, אמרתי, שמע, אתה צריך לייצב פה איזשהו יציב, לעשות איזשהו משהו יציב, להמשיך לבנות חבר'ה צעירים, אבל כל הזמן היה לי משהו פה בראש שאמר לי, מסע, אתה לא תביא אליפות, אתה לא תשאר במכבי חיפה.
תגיד, אתה וברק יצא לכם לדבר?
לא.
לא דיברתם עכשיו.
אתה יודע, אמרת כמה פעמים, אף אחד לא יזכור את מה שעשיתי. כאילו קצת אימאתת, אני חושב, בערך של מה שעשית, ואני חושב שכן אנשים יזכרו את השנה הזאת שלך, וכן מעריכים את העבודה שעשית, ומחאו לך כפיים, גם במשחק הראשון, כשהגעת והקהל קיבל אותך יפה מאוד, וגם במשחק האחרון. אז למה אתה ממעיט בערכך כשאתה מדבר על העונה
הזאת? אולי טעיתי קצת, אתה יודע, אני צריך לנסח איזה טיפה אחרת. כי אמרתי, כאילו, אם אתה מאמין מכבי חיפה, בסוף, בשביל להישאר ולהיות שם כמה שיותר, אתה צריך כל הזמן, אתה יודע, אליפות ולהיות כמה שיותר גבוה. ואמרתי פה בתחילת דבריי שבאמת עשינו פה הרבה דברים טובים, אמרתי את הניצחונות, ובמיוחד את החבר'ה הצעירים, שאחרי הרבה שנים במועדון פתאום מגיעים, ושחקן אחד ימכר בסכום כזה, אבל בסוף, אין מה לעשות, אתה נמצא במועדון, מכבי חיפה זה כמו ריאל מדריד, אתה יודע, יש לך שם בוס.
תגיד, ליאור קאסה, הגיע עם תג מחיר, אתה יודע, עוד לפני שהגיע, כל התחרות הגדולה, ביניכם ומכבי תל אביב עליו, זה נראה בסופו של דבר, כל מה שהוא עבר, איזה פגע בו, לא? כל הפסטיבל שהיה סביבו והכל, ילד בסך הכל צעיר, שבקושי גם שחק בפועל ירושלים, אתה יודע, אין לו, מה אתה יכול לספר על הכל העניין?
גם נזרק למשחק לפני שהוא עשה אימון.
כן, אני לא אהבתי את זה אגב, אני מאוד לא אהבתי את זה. אתה יודע, זה מכבי חיפה הגדולה, אתה יודע, זה לא שאתם צריכים, אתה יודע, אני מאוד לא אוהב, זה מראה, כאילו, אתה דיברת הרבה על שחקנים, אתה יודע, על האימונים, כמה הם חשובים וכל הדברים. כשאתה נותן לשחקן שלא יתאמן בכלל עם הקבוצה, אז מה אתה משדר לשאר החבר'ה באימונים, שהם לא חשובים?
לא, לא.
אני כאילו לא אהבתי את המהלך הזה.
לא, אין בעיה, זה, אתה יודע, אמרתי, בסוף אני המאמן ואני מסתכל.
לא, זה מעניין אותי.
כן, בנקודת הזמן הזאת של הגמר גביע טוטו, היה לי...
הוא אפילו לא ראה את חדרי הלבשה אצלכם
כן, אבל כלי. אני יכול להגיד לך שזה כן. גם השחקנים שהיו בתוך המועדון בקבוצה הבינו למה הוא שיחק. כשאתה מסתכל בספסל, מי יש לך בעמדה של שחקן קישור שיכול להיכנס ולהבין טיפה את, את האזור ולמצוא את עצמו טוב, אין, לא היה כלום, כי היינו בתקופה היא עומס מטורף, שחקנים פצועים. אז אתה יודע, אמרתי, זה לא עכשיו מישהו שבא ממדינה אחרת. עכשיו אני יכול להגיד לך שהיה סיפור כזה השנה במכבי תל אביב, שבן דוסו השחקן חתם במכבי תל אביב יום יומיים אחרי שחק במכבי תל אביב.
וגם זה לא...
כן, אבל עוד פעם, זה לא שעכשיו רובי קין בא ואומר אני אעשה...
בסופו של דבר אין קיצורי דרך, אנחנו רואים שזה לא הולך הדברים האלה.
אנשים צריכים להבין, השנה הוא היה שנה שנייה נוער.
לא, זה מה שאני אומר, כן.
מכבי חיפה לא קנתה את ליאור קאסה בשביל העונה הזאת, בשביל... אם הוא לוקח אליפות, אז צריך לשחרר אותו. הוא ילד מיוחד, הוא ילד עוצמתי, הוא ילד עם נתונים פיזיים ברמה מאוד גבוהה. זה כמו שג'אבר בגיל שלו היה בכלל מושל בנוף הגליל, אז כולם היום רואים את ג'אבר. אני אוהב אצל הילדים האלה שצריך להסתכל עליהם עוד שנתיים מהיום.
לא, זה בסדר, אני לא אמרתי אחלה שחקן מוכשר, ואני מאחל לו שיגיע להכי רחוק, אבל אני לא אוהב את זה שהוא לא הגיע אפילו לכפר גלים אפילו, ופתאום הוא ספק.
אני מבין מה אתה אומר, אבל בזמן ההוא באמת היינו במצב לא פשוט.
ואיך אתה רואה אותו, את ההמשך שלו? אתה חושב שהוא צריך להישאר מכבי חיפה, או אתה מליץ...
קודם כל צריך לראות איזה שחקנים יגיעו. אם יגיע עוד שש, וגם ג'אבר יישאר, וגם אלי יישאר, אז ברור שיהיה קשה. אבל אתה יודע, המצב שכרגע במדינה, אנשים צריכים להבין, וואו, אני עכשיו, אתה יודע, בונה את הקבוצה הפועל תל אביב. כל זר רק שומע את ישראל, הוא כבר כאילו... רגע, שנייה, תן לי לחשוב.
לא, שהוא מלא את הספרות פי כמה וכמה.
כן, שהוא לא חוזר אליך בכלל, בגלל שאתה אומר לו אתה מישראל, כאילו אנחנו פה, אתה יודע, כל המדינה כאילו מופצצת וזה. זה לא פשוט. ואני רואה את זה גם בכל הקבוצות בליגת העל. כרגע אין החתמות, אין שום דבר, לא זז. בסוף ליאור צריך לראות אם הוא באמת יהיה רלוונטי, אם הוא רואה את עצמו. ואם לא, מקסימום הוא יצא להשאלה, הוא ילד מאוד מוכשר.
מסי, הרבה כסף הכנסת למכבי חיפה בעונה הזאת, בעונה האירופית, ש... 50 מיליון שקל הכנסות, למרות שגם צריך לקחת בחשבון את כל ההוצאות בגלל אובדן הביתיות. חוץ מזה, ענן חלילה נמכר ב-8 מיליון יורו, כמעט 8 מיליון. יעקב שחר דאג לגמול לך על כל ההכנסות שהבאת למועדון?
המועדון הזה דאג לי מכל הבחינות. ינקל, אתה יודע, אפשר להגיד עליו הכל, אבל בסוף שמדובר בעזרה או בעניין של מענקים וכאלה פה ושם, הוא הראשון שבא ומתגמל, וזה לא רק את המאמן, האנשים הכי שקופים במועדון, כל האנשים בכפר גלים, כל אחד הוא מעריך את העבודה שלו, ובאמת הוא...
לא איתך לארג'
עם כולם.
תספר לנו על ההחלטה לחתום בהפועל תל אביב.
זה מועדון שגדלתי.
סגרת מעגל?
ברור, לגמרי. הגעתי שבוע שעבר לוולפסון, היה לי קצת, אתה יודע, איזושהי התרגשות, כי זה מקום שגדלתי מגיל 14, שעברנו למתחם וולפסון, עד שעליתי לקבוצה הבוגרת, ואז הסתובבתי בתור שחקן, חזרתי להיות מאמן 3.5 שנים במחלקת נוער, ותמיד אמרתי כאילו, אני, לשם אני אחזור.
אבל הלאומית.
כן, זה לא, זהו, לא חשבת, הרי היה לך, היה לך לפני כן, הפועל באר שבע, אלונה ראיינה אותך, עשתה לך רעיון, שאני יודע שהיה רעיון טוב, ואז ברגע האחרון גם מכבי פתח תקווה פנו אליך, רצו אותך.
נכון.
אחרי שקוז'וך עשה את הבריחה לאבי לוזון להפועל באר שבע, מה בכל זאת כאילו, כמו שאמיר אומר, ליגה לאומית, אתה יודע, הפועל תל אביב והליגה לאומית.
אפשר לשאול את רונן קצב הסוכן שלי, שגם שאלונה דיברה איתי, באמת שאני מאוד מעריך אותה, ואני מאוד מעריך ומכבד את המועדון, זה מועדון גדול הפועל באר שבע, לא יודע, משהו, אתה יודע, בראש, בלב כזה, אמר לי, שמע, אולי הפועל תל אביב, אתה יודע, אולי תעזור להם, אולי, אתה יודע, זה מקום שנתן לך קצת בתחילת הדרך, וברגע שאלונה החליטה ללכת עם רן קוז'וק, שהוא חבר טוב שלי, גם אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, עוד לא חתמתי בפועל תל אביב, ואז אבי לוזון, מכבי פתח תקווה, רצו שאני אבוא להיות המאמן, שם כבר, אני אחד שהולך עם האינטואיציה, עם מה שהוא מרגיש. הרגשתי שאני צריך לחזור להפועל תל אביב, לעזור למועדון הזה, שנמצא עכשיו במצב לא פשוט.
נמצא בבלגן גדול.
עוד פעם, אתה יודע, זה, אני כרגע חושב שהדברים הם די בסדר.
יש אבל אי ודאות כרגע בין הבעלים ובין הכל, אתה יודע, גם אין לך את ה... חופש הכלכלי בינתיים, כי אתה יודע, יש שם דברים לסגור, בין הבעלים כן ייכנס, לא ייכנס בסוף, בין הבעלים שהנוכחים מיצבר כן יישאר, לא יישאר, אתה יודע, כל הדברים האלה, ואתה גם אומר עכשיו לשחקנים, רגע, תחכו, אל תסגרו.
לא, לא, זה לא נכון, אני אסביר, קודם כל...
יש לך גם שחקנים שם עם חוזים כבדים מאוד גם.
כן, אז לגבי הפועל תל אביב, קודם כל אחרי שיחה אחת בזום, שהייתי בחופשה, שעשיתי עם דיוויד ועם עמית, המנכ״ל, ראיתי קודם כל אנשים טובים, אנשים שהם אוהבים את המועדון, ורוצים את טובת המועדון, הם השקיעו המון כסף, שנה שעברה לרדת ליגה, אתה יודע, עם תקציב כזה, זה אסור שזה יקרה, אבל זה קרה.
שאלה אם הם יהיו במועדון.
אני כרגע יודע שהבוס שלי זה דיוויד. אתה יודע, אני לא יודע מה יהיה מחר. אני מתנהל, הכל רגיל, הכל איתו ועם עמית ועם בוא, זה היועץ המשפטי. אנחנו כרגע, אמרתי, אני לא מחתים שחקנים ואני לא משתגע אותם מדי, כי יש הרבה שחקנים שהם תחת חוזה ותחת חוזה מאוד גבוה לליגה לאומית. ושוב, אם הם יישארו מקצועית, זה יהיה מצוין, אבל אנחנו כלכלית... אני חושב שאף מועדון בליגה הישראלית לא יכול להחזיק שחקנים עם חוזים כאלה.
של 300 אלף יורו בעונה.
אז בסוף, אתה יודע, אני צריך לראות מה יהיה איתם בשבוע הקרוב, ולאט לאט לבחור את השחקנים, אבל יש בסיס טוב בהפועל תל אביב.
איזה הפועל תל אביב אתה רוצה שנראה על המגרש?
קודם כל קבוצה עם זהות, שזה לי תמיד הדבר הכי חשוב, ששחקנים יבינו באיזה מועדון הם שחקים, שהם יעריכו את הקהל הזה. ראיתי את התמונה של האוהדים במחזור האחרון בבלומפילד שהם הפסידו לאשדוד, שזה היה מאוד מרגש לראות, אתה יודע, בלומפילד הכל באדום, וזה אני, יש לי חלום שבעזרת השם מכונה לליגה, שזאת התמונה שתחזור במשחק.
אתה יודע, פחות מעלייה זה כישלון. אתה יודע. ואנשים חושבים שכולם בטוחים, הפועל תל אביב הזה, עם הקהל והכל, זה עלייה בהליכה. אתה יודע, מי כמוך מכיר את הליגה הלאומית?
אני אמרתי, הייתי בליגה הזאת במשך 6 שנים. זאת ליגה הרבה יותר קשה מליגת העל, כי אתה משחק במגרשים שהם לא... אתה יודע, אתה משחק ב3-4 בצהריים. 30 מעלות, ואם אתה בראש מנטלית לא במוכן אליהם, מגרשים יבשים, ופתאום אתה מגיע למגרשים שאין לך את התנאים כמו שיש לך בליגת העל. אתה צריך קודם כל בראש להיות מוכן בזה. ואם השחקנים השנה בפועל תל אביב לא יהיו מוכנים, אנחנו נהיה בבעיה. גם אני צריך לבוא לשנות פאזה. אני ממכבי חיפה, מליגת העל, מאירופה, צריך לבוא. אז אני עובד על זה על עצמי המון, אבל אני מבטיח לאוהדים שלא משנה מי שיעלה השנה, היא יראה קבוצה מאוד מחויבת, מאוד דינמית, ואמרתי, קבוצה עם זהות, שצריכה לדבר במגרש, ובלי יותר מדי, אתה יודע, עליית ליגה. כולם יודעים שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעלות ליגה, אבל לא בדיבורים, אלא במעשים. אני מאמין שזה משהו.
איך אתה שיחסת לוולסום הפעם ראשונה עכשיו?
אז אמרתי, היה לי התרגשות. זה מתחם שלא הייתי בו הרבה שנים. פתאום אתה מגיע,
שופץ קצת.
כן, המתחם הוא מדהים, ברמה מאוד גבוהה. מאז השריפה עשו, בנו את המתקן מחדש, שחקנים לא סתם רוצים להגיע לפועל תל אביב, באמת יש המון המון בקשות וסוכנים והכל, אבל צריך לבחור נכון, שהקבוצה תהיה מאוזנת, זה הכי חשוב לי.
יש לו 100 צעירים טובים.
אמרתי, הבסיס בהפועל תל אביב הוא בסיס טוב. גם קבוצת הנוער היא קבוצת נוער שהיא טופ 3-4 בישראל היום. יש לנו בסיס שחקנים טוב. צריך לראות באמת מי ממשיך איתנו, מי יישאר. אני מאוד מקווה וישמח שכולם יישארו. אני תמיד אומר, קבוצה ושחקנים שיורדים ליגה, שחקנים האלה צריכים להישאר ולעלות אותה ליגה חזרה. ואני מקווה שזה מה שיהיה.
מתי אנחנו רואה, אתה חושב שמסי דגו חוזר למכבי חיפה, אמיר? כמה
שנים? אני
אשאל את מסי. אני מאוד מקווה שזה, אתה יודע, יהיה בעתיד הקרוב, אבל אני לא מכובד, אתה יודע, ברגע שאני מאמן הפועל תל אביב ולדבר עכשיו על מכבי חיפה, כי אני הגשמתי עוד חלום, שאני נמצא היום במועדון גדול בכדורגל ישראל, נכון שאני נמצא בתקופה לא פשוטה, אבל אתה יודע, ימים יגידו, זה מועדון שאני מאוד אוהב את האנשים שם, נאחל להם את כל ההצלחה שבעולם, אני עכשיו בא במקום אחר.
עשינו רעיון ארוך, אני רוצה עכשיו לשאול אותך כמה שאלות קצרות, תענה הכי קצר שאתה יכול.
היי, תשת אותו, אמיר.
אוקיי. זה ממש קצר וזריז. בעד מי אתה ביורו?
הייתי רוצה שספרד תיקח.
ספרד. מי השחקן האהוב עליך בעולם?
רודרי.
רודרי, מעניין. מי תזכה בשנה הבאה באליפות ליגת העל?
מכבי חיפה.
תוך כמה שנים אתה תזכה באליפות בליגת העל?
וואו. תוך 5 שנים.
יפה מאוד. מי השחקן הכי טוב שאימנת?
שרון שרי.
מה החלק שאתה הכי אוהב בלאמן כדורגל?
להיות על הדשא, מבחינתי זה הכל.
בזמן המשחק?
גם באימון.
בשנה הבאה תאמן את הפועל תל אביב בליגת העל?
בעזרת השם.
ומה החלום הכי גדול?
כרגע האמת, אחרי שעברתי את זה וכמעט הצלחתי לקראת אליפות בישראל.
תודה רבה מסי דגו, היה מאוד מעניין.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, בהצלחה.
המון בהצלחה. חכים לראות אותך שוב בירוק.
תודה.